אנחנו, אני מרשה, אני מניח שאתה יושב בנוח שם בקורסאות. יש פה, אנחנו מתחילים. אין מספיק מקום לזה. אני לא יודע כמה יבואו עוד, ואין פה מקום ל-35 במעגל. טוב, אנחנו גלית, אנחנו באנו לכאן לחממה הפדגוגית כדי לראות את המקום אחרי שהוא שופץ ולמעשה נבנה מחדש. השבוע היינו פה עם קרן איקה. היינו השבוע פה עם קרן איקה שתרמה את הכסף לשיפוץ של כל החלל הזה. הוא שינה את הצורה שלו בצורה בלתי רגילה, וממה שהיה קודם הפך להיות מקום חדש, מחודש, מזמין, שהרבה מורים באים לכאן, ולכן ביקשנו לעשות פה את ישיבת המליאה כדי שנראה, נתרשם ונשמע מגלית שמנהלת החממה הפדגוגית על המקום, וככה אנחנו נתחיל. אז גלית, בבקשה. נועה, את רוצה להתחיל קודם משהו?
לא, ב-2002 עבדתי פה במרכז משאבים, הייתי עובדת מרכז משאבים, ככה קראו לתפקיד, חצי משרה, שהרעיון היה שרחוק למורים להגיע לכאן וצריך לנייד להם את המשאבים שהיו פה. תכף, יש את התמונה הקודמת? היו פה המון 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 דפים, ספרים, חוברות, בכל מיני צבעים, קלטות וידאו, היה פה איפה שדני עומד, היה ארון ענק של קלטות וידאו, היה המון 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 חומר בהארד קופי כזה. ובעצם אני שם בשבוע הייתי בשכניה יום שלם, שכניה יום שלם, פעם בשבוע בגילון יום שלם, ופעם אחת בשבוע כאן, שאז הייתי קצת ביסודי וקצת בגליל שהיה פה, וככה הכרתי את מערכת החינוך, ואז החלטתי שאני רוצה לנהל את ספר גליל. אבל זה לא בשביל זה אני אספר לכם. המקום הזה היה באמת כמו מרכזייה פדגוגית למי שמכיר אותו פעם, שהיה נכון אולי לזמנו, אבל גם אז כבר ב-2002 הייתה תחושה שבעצם המקום הוא מקום, הוא חדר מורים נעים. הייתה פה, ניהלת המקום דבורה זיכרונה לברכה בצורה מאוד 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 מכובדת ואסתטית, ובאמת זה המקום שהיה תמיד גם נייר במכונת צילור וגם קפה לשתות, אבל באיזשהו שלב הייתה איזו תחושה שהמקום לא, זה כבר לא עונה על הצרכים. ולקח כך וכך 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 שנים, ואז החלום היה להקים את החממה הזאת, שבעצם תיתן מענה למורים, שאם אנחנו רוצים שילדים ילמדו בכיף ובחדווה ובסקרנות ובצוצות בעיניים, כמו שהיום מדברים בהר גילון, אז זה צריך להיות קודם כל אצל המורים. וצריך להיות מקום שהם יכולים לעשות את זה, גם פיזית, כמו שאתם רואים, זה הותאם פה בצורה שיש גם חדרים עם שרעה מאחורה, חדרים לצוותים, וגם מקומות לבודדים, וגם מקומות לקבוצות, אבל גם יש פה משאב, יש פה גם את גלית, וגם תוכניות שתכף גלית תתאר אותן, אנחנו יכולים, אנחנו נעזרים במנטורים כאלה ואחרים, מומחים כאלה ואחרים, הרצאות כאלה ואחרות, כל דבר שהוא שאנחנו יכולים לעזור, או חיבור, גם לחבר את הבן אדם שרוצה לייצר תוכנית חינוכית מעניינת עם איזשהו גורם במשרד החינוך, או עמותה, או עסק, או כל דבר אחר, אז החממה בעצם עושה את זה. השקף הזה זה שקף של חזון החממה 20, מה אנחנו עכשיו? 2016? נגיד 2030, שאני רואה את המקום הזה גם, כי המקום הזה הולך להיות מקום של פיתוח והערכה. זאת אומרת, יש פה גם משרד כבר, שהוא גם אחד של גלית, ויש פה משרד שאמור להיות ליחידת הערכה, איך שהוא יהיה, ולחבר את כל מה שקורה פה במשגב. זאת אומרת, אני לא רואה את המרחב למידה צריך להיות משגב, לא קמפוס משגב, אלא כל מה שיש פה באזור, אם זה קופות חולים, ואם זה תרודיון, ואם זה מרחבים, ואם זה כל מה שיש פה. עסקים משגב, כלל בתי הספר, אקדמיה, מי ששמע, מי שהיה פה, אנחנו מדברים על מרכזי חקר אקדמיה, ארגונים, לחבר את הארגונים החברתיים, את העמותות. זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות את את מרחב הלמידה של ה... גם של הילדים וגם של המבוגרים כמשהו הרבה יותר רחב שכולל את כל מסגן. אז זה יקרה עוד... אנחנו בכל אחד מהעיגולים כמעט באיזה צעד אחד או שני צעדים
נגיע
ואנחנו מתקדמים במקביל. זהו, אז שמחה שאתם מתארחים אצלנו.
גלית? גלית היא מנהלת החממה הפדגוגית.
אני בתפקיד בחממה כמעט בנות שנתיים בנובמבר. אני רוצה לספר לכם קצת מה שקורה פה, כי נכנסים ואומרים איזה יופי הכיסאות ונורא צבעוני ונורא יפה, אבל מה עושים פה? אז ככה לתת לכם קצת דוגמאות. קודם כל, מבחינת החזון, יש את ככה את הסרטוט שנועה דיברה עליו, אבל החזון המילולי הוא באמת להיות איזשהו מקום, כמו שיש חממה לצמחים שנותנת את התשתית ואת המים ואת כל מה שצריך ואת הדשן לצמחים לגדול ולהתפתח, אז תחשבו על אותו דבר, רק רעיונות ואנשים. אז זה הרעיון, וגם תוך כדי חיבורים. אני ככה לא מרחה בדבריי. גם לפתח תוכניות לימודים חדשות, גם ללמד מורים לעשות דברים חדשים מכיוונים חדשים. סוגיית הערכה זה לא רק משרד, כבר מתחיל תהליך הערכה, הוא כבר מתחיל להתאמה, פתאום יש ביקוש מבית הספר ומודעות לחשיבות של תהליכי הערכה. נורא יפה שאנחנו עושים תוכניות, אבל בואו נבדוק בעצם מה הן שוות ומה הערך שלהן. יוזמות חינוכיות, אני אפרט בהמשך, חברי קהילה, שזה מתחבר גם לתעשייה האזורית, הייתה פה פגישה מעניינת לא מזמן, גם עם נציגים מרפאל ובית הספר וכו'. זה התחלה של המון המון דברים, זה תהליך לא פשוט. לגדל צמחים צריך הרבה ככה לעבוד בהרבה כיוונים ולתת את המינונים המדויקים, אבל זה קורה. אז קצת כמה מהדברים שהיו פה, זה היה עוד לפני השיפוט, זה היה בשנה שעברה, התחלנו מסדנה קצרה של חיפוש באינטרנט, תתפלו, זה עולם ומלואו, לא כל אנשי החינוך מאוד בקיאים בכל הטריקים של חיפוש באינטרנט. נעזרנו כן באנשי קהילה שהעבירו את הסדנה הזאת, ולמדנו יחד עוד כמה כלים טובים לחיפוש באינטרנט. שוב כאן הבאנו מומחים בתחום של חשיבה בתוך הקופסה של חשיבה שיטתית המצאתית, מי שמכיר, ועשינו איזושהי סדנה שהשתתפו בה גם מורים, גם מנהלים, של חשיבה בתוך הקופסה. אם תרצו, יום אחד אני אעשה לכם ואז תבינו למה חושבים בתוך הקופסה. גם זה קרה לפני שנה. לקחנו את הרעיון של בית מדרש, לא רק להיות חברים בבית מדרש וללמוד, אלא ללמוד את הכלים ואת הטכניקה ואיך אנשי חינוך והדרכה והנחיה יכולים להשתמש בזה בעבודה שלהם. אגב, רוב הקבוצה הייתה אנשים מהקהילה ולאו דווקא אנשי חינוך מבתי הספר. אני כבר למדתי להשתמש במושג אנשי חינוך, כי יש גם גננות ויש גיל רך ויש ככה סקאלה רחבה. כל הסיפור של בינוי הקמפוס, אז גם חלק מהסדנאות הובלו על ידי החממה בנושא הבינוי והחשיבה המשותפת איך ומה צריך. זאת הייתה לדעתי הסדנה הראשונה שהתקיימה בנושא עם מורים, עם תלמידים וכו'. קמפוס מסגב, שגם עבודה משותפת עם התלמידים. אני יודעת שלא כולם אוהבים את הלוגו, אבל אני יכולה להבטיח לכם שזה נטו עבודה של הילדים ונגזר מתוך הרעיונות של הילדים משלושת בתי הספר. היה תהליך מאוד יפה ומעניין, והצורך שלהם להשאיר את הסמל הישן וכולי. אתם יכולים לראות את הגרסאות המוקדמות של הילדים למעלה, אבל זה כמובן עבר עיבוד מקצועי. תערוכה שהייתה בשנה שעברה, שהייתה תוצרים של תלמידים מתוכניות חינוכיות כאלה ואחרות, היום נקלטה תערוכה חדשה של אנשי חינוך, מורים, גננות, מורות וכולי, שהם גם יוצרים וגם אומנים, אז אתם מוזמנים לעבור ולראות כי היא מאוד יפה. אז כבר תערוכה שנייה של עבודות אומנות. כל מיני דברים קורים כל הזמן, סדנה לסיות, אם ציינו בעיגולים האלה שיש נגיעה בכל דבר, אתם יכולים לראות שאכן כך, עבודה קצת עם קידום נוער, קצת להגיע לתוך בתי הספר לפי גרישה ולפי בקשה ולפי עניין. נוער מאיר פניו, מי שלא שמע, גם אירוע שקיימנו בשנה שעברה שנולד מתוך איזשהו רצון של קבוצת בני נוער כאן במשגב. אמרו, יש לנו המון רצון, המון אנרגיות, אנחנו לא יודעים איך לנווט, בוא נעשה עם זה משהו. עבדנו חצי שנה, אני וקבוצה של חמישה חבר'ה שהובילו אירוע שלדעתי היה מרגש ויוצא דופן. לא שומעים עליו עכשיו, אבל יש לזה השלכות בשטח כל הזמן. דברים כל הזמן קורים, יצאו משם קבוצות עבודה שמפתחות פרויקטים, נוער לבד, נוערים מבוגרים, רק מבוגרים וכולי.
אומר להזמה חופשית, אחד המארגנים של הנוער מאיר פנל עכשיו עובד על תוכנית חדשה שהולך לפתח בדיכון עם גלים.
קבוצה של בני נוער, כן, נדבטי. הוא המוביל של זה, כן, והוא היה בנוער מאיר פנל. גם כנס שהיה בשנה שעברה, שבעצם גם אנשי חינוך הציגו איזושהי חדשנות בעבודה שלהם. חדשנות זה לא בהכרח להמציא את הגלגל, אלא לקחת משהו קיים, ליישם אותו במקום אחר, והראו כל מיני כיוונים מעניינים של העבודה שלהם ומה שהם עושים, ויש הרבה נחת, אני חושבת. שיתוף פעולה עם פסגה כרמיה, שהוא שיתוף פעולה חשוב. מי שלא מכיר מה זה פסגה, זה מרכזים לפיתוח סגלי הוראה שייכים למשרד החינוך. הם בעצם אלו שמאשרים את הגמולים למורים. מורים צריכים איקס שעות בשנה לצבור גמולים, וזה איזשהו, זה לא שיתוף פעולה, אנחנו קוראים לזה שותפות, כי זה יותר משיתוף פעולה, של הקמה של קהילת יזמות משותפת שממשיכה שנה שנייה, ויש ביקוש ואנשים נרשמים ואנשים באים באמת לתת למורים את הבמה ואת האפשרות להגשים חלומות, להוציא רעיונות לפועל בסופו של דבר. אז זה אנחנו כבר עושים שנה שנייה. הנה יש קצת איך זה נראה פעם ואיך זה נראה עכשיו, זה כבר אתם יכולים להרגיש, והתוכניות וכולי. אז גם בזה התעסקתי השנה.
והתכנון
תושבת ישחר, אנחנו... נכון, מקומי. יוזמה חופשית, גם אחד הפרויקטים המובילים של שנה שעברה וממשיך השנה, בעצם לתת אפשרות למורים לפתח תוכניות, כן, אני יכולה להגיד גם סוג של חדשניות אחרות, שונות, עם רוח אחרת, שבעצם הם מקבלים מלגה עבור עבודת הפיתוח, וזה מיושם בבית הספר. 4 תוכניות שפותחו בשנה שעברה במהלך הקיץ, תוכנית לימודים מתמטיקה בבית ספר עומר, ניחוחות של אוכל, תנ"ך ואזרחות ושיעורי שער פה באסיף, מבוצעות בשנה הזו. זאת אומרת, הילדים לומדים את התוכניות האלה ונכנסים תהליכי הערכה לתוכניות האלה לראות וללמוד.
להתערב, הניחוחות של אוכל למשל של בית ספר עומר של החינוך המיוחד זה בשיתוף עם המטבח של ניצנים. אמרנו שאנחנו מנסים לחבר פה את כל הקבוצות, אז יש פה את הבניין הזה של ניצנים, אז אנחנו על ידי עומר עובדים יחד עם ניצנים, שזה עוד חיבור ככה קהילתי חשוב.
התוכנית של FPS שהתחילה באר שכניה, בשנה שעברה כבר השתתפו 4 בתי ספר, והייתה כאן תחרות אזורית מ4 קבוצות, ממורשת, מסלמה, שכניה והר גילון. השנה יש כבר 9 בתי ספר שמשתתפים בתוכנית הזאת, זה ככה גם כן משהו שתופס תאוצה יפה. פרויקטים מחוללי שינוי, חלקכם הייתם פה, אני קצת מזהה פנים. אז המפגש של כל הרעיונאים היה כאן בחממה, ובעיקר ביום יום מורים נכנסים לפה. זה התחיל בכניסה הראשונה של כל אחד, זה היה וואו, זה טבעוני, זה אחר, והיום הם נכנסים לפה עם הנחה כזאת של פה אפשר רגע להירגע. ומאז השיפוץ המקום פשוט פה שוקט, התפוסה מלאה בכל החדרים, וגם משהו השתנה בחשיבה. מספיק שיש לנו מחשבים שאין להם את הקופסה הזאת וצריך לחפש את כפתור ההדלקה שאני לא מגלה איפה הוא, כבר מורים מתחילים לחשוב אחרת. זה מתחיל מהדברים הקטנים. אז זה הקצה המזלג החממה. זו הקצה המזלג החממה.
מישהו מהקהילה ממשגב עושה עבודת גמר בלימודים באקדמיה, מוזמן לזה?
מוזמן, כן, ויעזור לנו לפתח את הכיוון של מרכזי החקר ככה.
מאוד, מאוד.
כן? אנחנו מחפשים כאלה.
שווה לפרסם.
מה, צריך לתאם מראש? צריך, אפשר פשוט להגיע?
אם אתה רוצה לשבת פה, אתה יכול תמיד להגיע ולקוות שיש לך עמדה. אם אתה רוצה עזרה של גלית או...
אם צריך אותי או ממש פגישה וצריך חדר ישיבות, אז מן הסתם כדאי לתאם, לראות שיש מקום.
כדאי להחליט, יש איך.
אוקיי.
כמעט כל מסגב עושים לפחות BA.
אוקיי.
נתון סטטיסטי.
אז תהנו מהשירות.
אני חושב שקודם כל העיצוב האסתטי נתחיל בזה, בטוב טעם ויפה, והבתים הקטנים האלה שנמצאים פה מסביב לשולחנות והפינות שנוצרו, אני חושב שאנחנו צריכים לתת הרבה הערכה לגלית וכמובן לאגף החינוך על הרמה של דבר שלא קיים בהרבה מקומות אחרים. לא שאני יודע שקיים מקום אחר, אבל למען הזהירות, שבו חושבים קדימה ומשקיעים בעולם החינוך, ולא סתם זה בעדיפות הגבוהה שלנו. אני חושב שבשמנו נאמר יישר כוח ובהצלחה, ואם נחבר את זה, אני לא יודע, הכינו יין לשנה החדשה? אז זה הזמן. מה? תביאו. לא, שיקומו ילכו לחנו. מה לחלק? איזה קרסאות יש פה? זה בשביל מי שמעז לבוא לשבת קדימה.
קובי קורא דואג לנראות. לא, הוא לא רצה לשבת על הקרסאות.
לא חברים, שתהיה שנה טובה, שנה בריאה, שנה עם הרבה פעילות, שלא יחסר לנו דבר, ושנמשיך לעבוד כמו שצריך. לחיים. מי שם יין לתוקפה?
כן,
הנה. לא, אני לא רוצה.
אתה לא רוצה?
לא, לא. טוב, אנחנו נכנסים. חברים, מתחילים בסדר היום. והסדר היום הוא די ארוך היום. רוב סדר היום זה לתקציב, כהכנה לדיוני התקציב שלנו, וזה שאול יככב כאן, או שאול בוועדת הכספים יחכבו כאן עוד מעט. אישור פרוטוקולים, הפרוטוקולים הופצו, התקבלו, התקבלה הערה, הוכנסה בלשונה, הופצה עוד פעם. אחרי זה לא היו התייחסויות, אז אנחנו נראה את הפרוטוקולים מאושרים. דיווחים. בכלל כמדיניות, מי שרוצה שהמילים שלו ייכנסו כמלואן, שלחנו לנו והם ייכנסו כמלואן, לא, אין בזה בכלל שום שאלה. כביש 784, שייקה, אתה ביקשת שזה יעלה, אז אני אתחיל בזה. מחר מתחילים את העבודות בצמתי קורנית, קאוקב ויוטפת. הקבלן כבר בשטח, חיכה לסיום החג, ומחר מתחילות העבודות. ליתר דיוק היום בלילה מפנים את התנועה לשני הצדדים ומכינים את המקום באמצע להתחיל להכין כיכר בשני הצוותים הללו. וההמשך יהיה גם צומת ביציאה מיוטפת על הכביש שהולך כיוון הררית, שם גם תהיה כיכר, וזה יהיה בהמשך. צומת קורנית אמורה להיכנס כרגע לתכנון. אין לנו כרגע מהיום, זאת אומרת, אנחנו כמובן התעדכנו להיום כדי לתת את העדכון המעודכן ביותר. היא אמורה להיכנס לתכנון, כבר ניתנו הנחיות פחות או יותר למתכנן. וזה נמצא במוקדי סיכון, בתוך מוקדי סיכון של נתיבי ישראל. זאת אומרת, כתוצאה ממכל הפעולה שהייתה, זה בתוך מוקדי הסיכון. אנחנו פה מדברים עם אלה שמנהלים את מוקדי הסיכון ועוקבים אחריהם ברמה שבועית. אנחנו כל שבוע דואגים להתעדכן, לשאול מה קורה, איפה ומה. כל מי שאומר לנו, אומר לנו, זה אמור להיכנס בימים האלה לתכנון. הכוונה שאנחנו לוחצים היא שהתכנון יסתיים כל עוד הקבלן בשטח, ואפשר יהיה להאריך לו את העבודה והוא יוכל להיכנס לביצוע ברצף שהוא עובד כאן. בהמשך לזה, היינו בפגישה בנתיבי ישראל לפני שבועיים. כמובן שהנושא הזה היה הנושא הראשון שדיברנו עליו. הנושא השני היה הצמתים של סלמה. יש הבטחה ממשרד התחבורה להיכנס לפתרון. יש גם אמירה דומה מנתיבי ישראל. הצמתים עוד לא מוגדרים כרגע כמוקד סיכון, והכוונה היא להעביר אותם לתוך מוקדי סיכון. זה הכוונה של נתיבי ישראל ומשרד התחבורה. כמובן שאנחנו עוקבים ודואגים לראות שזה זז קדימה. צריכה להיות ישיבה של הוועדה של מוקדי סיכון להחליט על הנושא הזה. ככל שאנחנו יודעים, גם משרד התחבורה וגם נתיבי ישראל הולכים להמליץ על זה. בכל מקרה, אנחנו עובדים וזה נמצא גבוה גבוה בסדר השיחות שלנו עם הגורמים הללו. צומת נוסף שיכנס לעבודה, ראס אל עין, מי שמכיר, זה אס כזה על הכביש, נורא מסוכן, נוסעים שם מאוד מהר, זה גם ירידה, וקרה לא אחת שמכוניות ביקרו בבית הראשון, בתוך הבית אני מתכוון. הכוונה היא ליישר קצת תעקומה, לעשות שם כיכר שתהיה צומת הכניסה, כיכר הכניסה לראס אל עין, ולעשות קצת הסדרות בהמשך. הפרויקט הזה הוא במוקדי סיכון, אבל שלב זה הוא תוקצב בחוסר, ואנחנו עובדים, התכנון שלו הסתיים, אנחנו כבר שם אחרי תכנונים והכל, ואנחנו עובדים כדי לגרום לכך שיתקצבו אותו מלא. הפרויקט הזה הוא 6 מיליון שקל, הוא תוקצב בינתיים ב-2 מיליון, ואנחנו לוחצים ודוחפים שזה יתוקצב באופן מלא. קטע הכביש מקרמל לרמי אמור להיות מורחב לשני נתיבים לכל כיוון.
לרמי או עד הצומת שבע?
רמי, כרגע. זה יהיה בקטעים. כל הכביש הזה אמור להיות דו מסלולי, אבל אני מדבר מחר שאנחנו מדברים קונקרטית על פרויקטים ולא כוונה כללית. כרגע זה עד צומת רמי, וזה אמור להיכנס בחומש הקרוב של מעץ. צמתים אחרים בעבודה, אז הכניסה לתלאל בעבודה כרגע צפויה להיכנס, זה כבר ממש בעבודה. זה מזכיר לי חיים, תזכירים את היד, תכירו אותו, חיים גולדנברג, נציג תלאל במליאה, צריך לברך אותו, מליאה ראשונה שמצטרף אלינו. הוא די ותיק, כן? מכיר את חיים כבר הרבה שנים. אז שם כבר בעבודה, מי שיסע יראה שמרחיבים את כל הקטע מג'דיידה לג'וליס לדו נתיבי, וצומת עם רמזור, וזה גם אמור להיות צומת הכניסה לג'דיידה צפון, וזה פרויקט מאוד יקר, רק הספית, כאשר חצי מהתקציב מגיע ממשרד השיכון, זה נקרא נתיב לדירה, המסלול תקצוב, כי זה אמור לפתוח את השכונות הצפוניות של ג'דיידה לפרויקטים של אכלוס, וזה חלק מהסיבות שמתקצבים את זה. זה בגדול על הנושאים של התחבורה.
האם גם צומת מורן ייכנס לשיחות?
צומת מורן נמצא בשיחות, כל הצמתים, אני רק דיברתי כאלה שיש להם התקדמות. צומת מורן נמצא בשיחות, מתוכנן שם במחלפון, שלחתי לכם את התכנון של זה. זאת אומרת, זה כרגע נכנס לתכנון. משלבים במה זה תכנון וביצוע. אם זה מוקד סיכון, מוגדר כמוקד סיכון, אז הרצף בין תכנון לביצוע הוא מהיר. אם זה לא מוקד סיכון, אז מה? אז קודם כל שם תכנון, כדי שזה, כדי שיהיה מלאי תכנוני, ואחר כך התקצוב מגיע בהמשך. אז כן, מובדי שהוא על הפרק. יש עוד הרבה דברים על הפרק, אני לא...
כרמיאל מערב, הרכבת.
כרמיאל מערב מתוכנן להיות שם מחלף. חבר'ה, מתוכנן להיות שם מחלף. יש כרגע בגץ של בנה על התכנון. התכנון אמור לשנות מאוד מאוד את הכניסה לבנה ומג'דל חום ודיר אל-אסד כמובן. הם לא מבסוטים מהתכנון, הם הגישו בגץ, כתוצאה מזה דברים לא יכולים להתקדם. כרגע התכנון ממשיך לפי מה שהבנתי. גם כרמיאל דרשו שהתכנון ישתנה. זה היה מתוכנן להיות מחלף כמו צומת החיות. הם מכירים צומת החיות, רמפות שעולות למעלה. כרמיאל דרשו שזה יהיה גשר ולא מחלף עם רמפות. וכרגע עובדים על שינוי התכנון הזה. התוכנית, לפחות מה שאמרו לנו במעט, שבעוד שנה ומשהו זה אמור להתחיל להיבנות, ואחר כך זה ייקח כשנתיים לבנייה. זאת אומרת, יהיה פער של כשנתיים בין תחילת העבודה של הרכבת עד שהמחלף ייבנה. ברור שבזמן הזה לא יהיה פשוט שמה, לכן הם כרגע בודקים את האפשרות להכפיל את המסלולי פנייה שמאלה, כדי שבמופע אחד של הרמזור יותר כלי רכב יעברו. זה פחות או יותר מה שהתקנו אותנו על הנושא הזה.
רון, בעיקון האחרון שלך על הכבישים על עוקף 805, אמרת שהוא עבר מסלול כלכלי, תכנות כלכלית.
כן, אבל הוא כרגע, לא קרה עם זה כלום בינתיים, הוא כרגע לא נכנס לתוכנית חומש של מעץ. ואני, זה נמצא בפנייה שפניתי למנכ"לית משרד התחבורה כדי ללחוץ להכניס את זה לתוכנית החומש של מעץ. כרגע זה לא נכנס. כל הזמן אמרתי שלכרמיאל מתנגדים לכביש הזה, ואנחנו דוחפים את זה נגד ה... מה אני אמרתי? סליחה, כמובן, 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 נמחוק. סכנין מתנגדים לכביש הזה.
גם עכשיו עם האישור של השכונה החדשה, אם עדיין ההתנגדות שלהם עומדת באותה עוצמה?
כן. כן, וזה לא פשוט. הרבי לעומת זאת דווקא כן רוצים.
למה סכנין מתנגדים?
לא, בואו, לא נפתח דיון על זה.
תציל להם את האנשים לעסקים.
טוב, אני ממשיך. עד כאן הנושא של התחבורה. השבוע היו לנו שני ביקורים של תורמים. הייתה קבוצה מאוד גדולה מקקל קנדה, קבוצה שיצרנו איתה קשר, והם הביאו עניין לתרום לקומה הראשונה של אולם הספורט שהולך ונבנה פה במתחם המועצה. אנחנו ניצלנו טופוגרפיה שהאולם נבנה בשיפוע כדי לייצר לו קומה תחתונה, שהקומה התחתונה אמורה להיות קומת פעילות למעבדות, רובוטיקה, מחול, כל משרדים ודברים כאלה. אתם יודעים שעוד קומה מתחת אולם ספורט זה הרבה שטח. אז תכננו את האולם שיש לו קומה ראשונה, ואפילו עוד לפני שהיה כסף יצאנו ברמה של יסודות להכין את כל המעטפת, נקרא לזה, שתהיה קומה ראשונה, ואחר כך כשיהיה לנו כסף נשלים את כל מה שצריך. יש סיכוי טוב שקקל קנדה יעזרו לנו בתרומה לבנות את הקומה התחתונה, שזו מבחינתם קומה פדגוגית, לא קומת ספורט. הספורט הוא למעלה, וזה יאפשר בכל הקמפוס כאן עוד מרחבי פעילות, שכמובן אחר כך אגף החינוך וכל מי והחינוך הפורמלי, הבלתי פורמלי, ישבו ויעשו את החלוקה הכי נכונה. כרגע אנחנו דואגים שיהיה מה לחלק. אז היה ביקור של... סליחה? לא הבנתי. טוב. הקבוצה השנייה שביקרה אתמול, איקה, אותה מי שתרמו לכאן את הכסף, קשר שנוצר על ידי יקי, שהוא עוסק פה, יקי מיוחמנים, הוא רכז הגיוס שלנו, יצר את הקשר עם איקה. איקה עובד רק עם מועצות אזוריות, ולא עבד איתנו עד לפני כמה שנים. שכנענו אותו, היינו לא מעט פגישות איתם, שהראינו להם מה אנחנו רוצים לעשות, הם די התלהבו, כבר פעם שנייה שלישית מבקרים פה. הפעם זה היה להראות להם מה עשינו. התחלנו ביוטפת במבנה החדש, יוטפת ודני העמידו חדר למרכז מידע ליוטפת, מרכז מידע ליוטפת העתיקה וגם כשער כניסה למשגב. אז יוטפת העמידו, וזה ממש מגיע המון תודה ליוטפת על הנתינה של השטח הזה בתוך המרכז החדש היפה שנבנה במבוא של יוטפת כשער לגן הקופים. ומי שלא היה, אז סליחה שאני עושה פרסומת, אתם חייבים ללכת לשם, יש שם בית קפה ששווה לאכול בו, חנויות שמאוד מאוד מומלץ לקנות בהן, זה תוצרת מקומית בעיקר של יוטפת. המון תודה ומאוד מאוד מומלץ, וגם תעבירו ככה, סליחה על הפרסום, כל אופן תוצרת מקומית שלנו עם המון גאווה. מרכז המבקרים צויד ונבנה, הריהוט הפנימי כמובן, בתרומה של איקה, כמו גם החלק הזה, כל אחד עם התכנון המתאים. ושם יהיה הסבר על יוטפת העתיקה, יהיה חומר, סרטונים, אפליקציות, בועז שם כיד הדמיון הטובה עליו, יאויש בדרך כלל על ידי מתנדבים, בעיקר דרך מרחבים, חבר'ה שיש להם את הזמן ורוצים וכבר יש את הנכונות. אנחנו מתחילים להעסיק רכז שבחלקיות משרה ירכז את כל מה שקורה שם, ונמשיך ונפתח את זה כמובן. אז מה שעשינו אתמול זה היה טקס קביעת מזוזה, כי הם באו, נתחיל להפעיל את זה. הכוונה היא שבימי הזית, שזה אוטוטו, זה בסביבות סוכות, המקום כבר יעבוד כמרכז מבקרים וימשוך עוד אנשים לכל האזור לבוא. אחר כך היינו פה בחממה כדי שהם יראו, הם היו פה לפני השיפוץ וראו מה שקרה, מאוד התרשמו. גלית ובני הנוער הציגו את התוכניות, הם גם תורמים לתוכניות בבתי הספר, במיוחד לשילוב בתי ספר בין המגזרים היהודי והערבי. אז היו פה בנות מאור צלם יחד עם בני נוער על יסודי משגב שהציגו את פרויקט הרובוטיקה, את פרויקט פתרון בעיות עתידיות, את פרויקט הרחפנים שנעשה אמונה, היו פה המון המון פרויקטים והדגמות. הם יצאו מכאן מוקסמים, ומכאן נסענו למונה, למג'ד אל-חום. שם הם ראו את השותפות שלנו עם מג'ד אל-חום, וזה מדבר, זה מדבר. וכמובן באותה הזדמנות גם ביקשנו שימשיכו לתרום לשנה הבאה להמשך תוכניות, וזה תוכניות חינוכיות, זה כסף שהולך אך ורק לחינוך לפי מטרות, בעיקר בהובלה של גלית, כמו שאתם מבינים, יזמיות פדגוגיות ושיתופי פעולה. השבוע, כן,
הצעה אחת קטנה, לשים לב בשילוט של כל התורמים. יש הרבה מאוד, לא הרבה מאוד, אני עובר ולפעמים אני שם לב שמצד השילוט קצת מוסנח, ולא עולה הרבה כסף להבטיח שזה
נראה
תמיד קרי, וזה לא תמיד
קרי. מאוד מצוין. אתה רושם את זה כהערה? אוקיי.
אפשר גם את הערה?
כן.
אני חושב שצריך גם לשקול, להתחיל להביא את התורמים האלה ליישובים יותר מרוחקים, ליצור מוקדי פעילות ביישובים שהם קצת מנותקים ממרכז המועצה. התחושה היא...
בוא נעצור כאן בדיווחים. לא, זה לא, אנחנו בדיווחים כרגע, לא בדיון. אנחנו עושים... אנחנו עושים, כן, אבל זה שלא שאלה של דיון. אנחנו עושים את זה בלאו הכי. בכל מקום שיש לנו תורמים שיכולים לבוא ומתעניינים גם בהיקפים של המועצה, אנחנו עושים את זה.
עד היום לא היה אף תורם באזור שלנו. לא, זה נעלם.
אני חושב שסטף תרם רבות מאוד ללבון.
סטף? לא תרם ללבון, סטף היה יזם עסקי. זה לא קשור.
סליחה, אתה לא מכיר כנראה את ההיסטוריה. סטף תרם הרבה מאוד ללבון. ואני לא, אוקיי, ככל שאנחנו יכולים ויש תורמים שמביאים עניין לזה, אנחנו מביאים אותם.
גם להביא אותם,
בוודאי שעושים את זה.
לא מכירים, הם מכירים את מרכז המועצה.
טוב, כביש פלך גילון, הרבה פעמים דיברתי על זה. הדיווח היחידי שיש לי להגיד כרגע זה אנחנו לקראת סוף הדרך, אבל אתם יודעים, עד שהסוף לא מגיע, אז אנחנו לא בסוף.
רט"ג מתנגדים עדיין?
כן.
רט"ג עדיין מתנגדות?
כן, כן, כן. רט"ג בהתנגדות קשה מאוד. אנחנו עברנו אישור של המועצה הארצית לתכנון ובנייה, של הוועדה המקומית פעמיים אישרו את התוכנית, כמובן תוך כדי התנגדות של רט"ג והגופים הירוקים. ההתנגדות שלהם נדחתה למעשה, ואנחנו עכשיו בשלב של ועדת ערר ארצית. השבוע ביום חמישי יש שמיעת ההתנגדויות, שמיעת זה ערר, פעם זה לא התנגדויות, שמיעת הערר של רט"ג בעיקר, בוועדת הערר הארצית. אז אנחנו ניסע לשם וכמובן נציג, ונקווה שגם הם, או נעשה את זה כמה שאנחנו יכולים, שגם הם יאשרו את התכנון של הכביש. שר החקלאות ביקר פה בסוף שבוע שעבר יחד עם החטיבה להתיישבות. פגשנו את אורי אריאל במצפה אביב והצגנו לו את המצב התכנוני באזור שלנו, במיוחד מצפה אביב לעומת התכנון החדש של תמרה, התכנון של אבטליון מול ערבה, אבטליון והררית מול ערבה, ועוד כל מיני נקודות. נתנו לו דוגמאות איך מנהל התכנון בשפה פשוטה לא הכי שם עלינו. מאחר שלמשרד החקלאות יש נציגים בנציגות בגופים האלה, העמדה של השר חשובה. אני יכול להגיד כמובן, אבל השר מאוד בעמדה שאנחנו מציגים. אנחנו מציגים עמדה שכמובן מסתכלת על האינטרסים של משגב בראש ובראשונה, זה התפקיד שלנו, אבל אנחנו גם משקללים את האינטרסים למיטב הבנתנו של הרשויות השכנות, ומנסים לאזן ולא להגיד הכל או לא כלום, או אנחנו כאן ואין בלתנו, אלא לראות איך אנחנו יכולים לעמוד על שלנו תוך כדי שגם השכנים שלנו יכולים לייצר פתרונות של תנועה, גידול וכל מה שצריך בזה. אני לא תמיד יכול להגיד שזה עובד הפוך גם כך, שזה עובד הפוך, שהשכנים שלנו מתחשבים בנו. לכן אנחנו מגייסים את הצד הפוליטי, כי בצד המקצועי של הוועדות אנחנו נחוסים לחלוטין. אני עובד הרבה על הצד הפוליטי של שרים וחברי כנסת, ומקיים הרבה ביקורים בנושא הזה. אז התחלנו איתו שם, הצגנו לו את זה, משם המשכנו לערה בלנעים כדי להציג את הפרויקט של ערה בלנעים ומה שקורה שם, כי שני הגופים, גם משרד החקלאות שהוא עומד בראשו וגם החטיבה להתיישבות וגם משרד הבינוי שהוא היה בו קודם, הם שותפים מרכזיים בהתחדשות של ובהקמה של ערה בלנעים. זה היה חשוב להראות לו, מה גם שהוא השר שאחראי על הפיתוח של הבדואים בנגב, והתחלנו להקביל ולהגיד לו מה אנחנו עושים אם רוצים ללמוד איך לתת פתרונות כאלה ואחרים לפזורות שבנגב. אני בטוח שבחלקים מסוימים אפשר, ובחלקים אחרים צריכים פתרונות אחרים. ומשם המשכנו לפלך, דיברנו כמובן על כביש הגישה לפלך, הראינו לו, וגם שם דיברנו קצת גם על חקלאות, כי בכל אופן פלך הוא יישוב חקלאי, יש להם אמצעי ייצור וחלקות, רפת, לול ומה שקשור זה, והם העלו את הנושאים שהקיבוץ מעניין אותו. יש יושב ראש חדש למרכז המועצות האזוריות, שמולי קריפמן, שהיה יושב ראש במשך 20 השנים האחרונות, פרש. הוא גם מאושפז כרגע בתל השומר אחרי ניתוח ראש לא פשוט. כל הזמן מאחל לו החלמה, מקווה שיחלים ויחזור לאיתנו. זה לא פשוט. מחליף אותו ונבחר אמיר ריטוב, שהוא ראש המועצה האזורית לב השרון, והוא יושב ראש מרכז המועצות האזוריות מראש השנה. באופן רשמי הכניסה שלו זה ראש השנה, שזה שבוע הבא. באופן לא רשמי, בגלל ששמוליק כבר הוא בית חולים לא יכול לתפקד משם בתפקיד הזה, אז הוא למעשה כבר נכנס לתפקיד. נאחל הצלחה והחלמה מהירה. מרחבים, הבית החדש נפתח. בשבוע שעבר היה שבוע של הרמות כוסית עם פעילי מרחבים לקראת השנה הבאה, ובהמשך נעשה גם פתיחה רשמית. מי שלא היה מוזמן, באחת הפעמים הבאות נעשה שם ביקור. זה מקום מדהים. מה? זה מקום מדהים, ושווה ללכת ולראות את ההשתלבות, לשמוע את מיכל מצטטת את האנשים, או לשמוע מה שקורה שם. זה פשוט, יש לנו נכס מדהים. ניהול תקין, פרס שר הפנים, קיבלנו בשבוע שעבר. השר הפעם זה דרי, היינו שם, הייתי שם, כן, רק אני הייתי מהמועצה. קיבלנו את התעודה, אין עכשיו כסף ליד זה, חבל, אבל זה לא מה שנקרא, אנחנו לא עושים ניהול תקין בשביל הכסף, אנחנו עושים ניהול תקין בשביל הניהול התקין, בשביל התושבים. אם יש כסף זה בונוס. קיבלנו את הפרס. יש מתוך 255 רשויות, כ-100 רשויות מקבלות את פרס הניהול התקין. אני חושב שזה תעודת עניות, זה לא תעודת הצטיינות. 100 מתוך 255, זאת אומרת 155 הם לא בניהול תקין, שזה לא דבר שהייתי מתגאה בו. מתוך המאה כחצי זה מועצות אזוריות, 47 מתוך המאה זה מועצות אזוריות. אז עוד פעם תחשבו, תעשו את היחסים. בכל מקרה, אנחנו קיבלנו. הבדיקה כמדי שנה היא בדיקה מאוד קפדנית. רואי חשבון של משרד הפנים יושבים כאן עם הספרים שלהם, ספרי הביקורת, יושבים מספר מספר, בדיקה בדיקה בכל מיני נושאים. אנחנו עוד מעט נדבר על הדוח ביקורת שלהם, זה אחד הנושאים על היום. הוא דוח די מינורי ודי, מה שקרה, כמעט בלי סעיפים, אבל נדבר עליו שנגיע. והנושא האחרון, ביום שבת האחרון היינו בסולחה ברס אליין, בין המשפחות שם, משפחת ניקולה ומשפחת שחדה סוואד. תהליך מאוד לא פשוט, 4 שנים של ריבים, ואם אני אקח עוד קודם, זה גם 1980 ההתחלות של זה, ומה שנקרא במהלך השיחות שלי מההלוכה בין הנוצרים לבדואים, הלוך וחזור, שמעתי הרבה סיפורים. בסופו של דבר הסולחה הושגה. זה היה מאוד לא פשוט, זה לקח 7 שעות ביום שבת, כן, הליכה הלוך וחזור, הלוך וחזור, לחצות את הכביש כל פעם. נכון, 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 מאוד לא פשוט, ואנשים עמדו על קוצו של יוד. האמון בין שני הצדדים מאוד נמוך, שזה הסיבה לכל אחד עומד על ניסוח של כל מילה וכן הלאה. אבל בסופו של דבר זה נוסח, כמובן הכל בערבית דרך אגב, מי שמנסה. אני לא יודע לקרוא את זה, אני כמובן מכיר את התרגום של מה שזה, ואני יודע בדיוק על מה התווכחו, אבל בערבית, כמו שאתם יודעים, יש כאן ישראל שיודעים זה פי כמה יותר טוב ממני, למילים יש הרבה פרשנות, ולכן צריך טוב, היה שם עורך דין שניסח את זה, ועדת סולחה מאוד מכובדת. מה שחשוב שזה נחתם, וזה הגיע מה שנקרא בסביבות 7-8 בערב, זה הגענו הם הגיעו להסכמה, אנחנו היינו המתווכים רק, וזה נחתם על ידי כל הצדדים. כמובן ועדת הסולחה חתומה כעדים, ומינו גם 2 מתוך ועדת הסולחה שהם הבוררים קדימה לכל סכסוך עתידי שלא כדאי להסתכסך איתם. ואנחנו מקווים שזה באמת יחזיק מעמד, אבל יותר ממקווים, אנחנו בשלבים של סיום של מבנה רב תכליתי חדש ברס אליין שנבנה וצריך להימסר לכפר בעוד כמה שבועות, הוא כבר ממש ממש גמור. והמטרה שלנו זה גם מעבר למסור את זה, ליצוק תוכן שם שבני הנוער עם הרכז נוער יתחילו לעבוד יותר בפעולות, ועם הבוגרים יותר פעולות, פעולות העשרה וכל מיני דברים, שהמרכז הזה יתחיל לפעול, ושהחיים שם יהיו ביחד עם שני הצדדים ולא כל אחד בצד שני של הכביש. נכון. טוב, עד כאן הדיווחים. אני עובר לשאילתות. קיבלנו שתי שאילתות, אחת מרחל רביד ואחת מחיים.
אין דיווח על הטורבינות?
מה?
אין דיווח על הטורבינות?
הטורבינות יכול, כן, אני יכול להגיד. טורבינות, היישובים הפעילים בעיקר זה הר חלוץ, חרשים ולבון. החבר'ה ביישובים לקחו מישהו שיארגן להם את יארגן את ההתחלה, קוראים לו תומר, הוא הציג את העבודה הראשונה שלו. כתוצאה מזה אנחנו ניסחנו ביחד עם היישובים נייר עמדה של המועצה שאומר שאנחנו מתנגדים לחלוטין לטורבינות במרחקים קטנים מהיישובים. למעשה הדרישה שלנו זה לקבוע מרחק מינימום מיישוב שהוא יהיה מרחק גדול. אז ניסחנו נייר עמדה כזה, הוא אושר השבוע והוא מתחיל עכשיו להיות מופץ ליזמים ולוועדות ולכל אחד, שידעו שהעמדה שלנו נגד, שאף אחד לא יתפלא אחר כך שמשגב תתנגד בכל התהליכים הסטטוטוריים לכשיהיו. במקביל נבחרה מתכננת סביבתית, כתבתי לך היום שההסכם איתה כבר סוכם, זה מה שלא ידעתי להגיד לך אתמול, אליזה רוטמן מיד, והיא תלווה את כל התהליך הזה ברמה סביבתית. היא תתחיל ממש בימים אלה, תתחיל לעבוד. מי שמרכז את זה במועצה זה גלעד, ביישובים כרגע זה אמיר. אחר כך אמיר אמר לי שהוא גם אולי מישהו אחר ביישובים ירכז את זה, במועצה זה גלעד. לקחנו יועץ תקשורת, קוראים לו עמי קברי, כדי להתחיל לרכז את תחום התקשורת והעיתונות וכל התהליך התקשורתי. הוא גם כן השבוע התחיל לפעול בנושא הזה. זה בערך, זה בגדול.
נפגשתי
עם
אף דמות מהמשרד לאיכות הסביבה.
כן, נפגשנו. לא, השר עוד, לא, השר...
סמנכ"ל לעניין טורבינות.
לא, שעוד אין... עוד לא ברור. קודם כל, השר הוא חדש. הוא רק עכשיו נכנס לתפקיד שלו, והיה באוסטרליה, וחזר שם מאוסטרליה, ומי שרוצה שיקרא את זה בעיתונות. כן, הכוונה שלנו לפנות אליו. למחוז, בוודאי שאנחנו פנינו כבר, דיברנו עם, אני דיברתי עם יושב ראש הוועדה המחוזית תכנון ובנייה פה בצפון. אנחנו ניסינו לארגן קואליציה של ראשי רשויות שבאזורים שלהם יוקמו טורבינות. כרגע נענו רק שתי רשויות, כפר ורדים ותמר. רשויות אחרות, תמר, מועצה אזורית תמר. כן, אבל טורבינות, מה זה משנה, זה איפה שיש טורבינות, אנחנו לא... רשויות אחרות שדיברתי איתן, כמו מטה אשר, מעלה יוסף, מרום גליל, גלבוע, גליל התחתון וכן הלאה, אמרו לי שיש להם ניגוד עניינים, כי יש להם חלק מהיישובים שרוצים טורבינות וחלק שמתנגדים, אז הם לא כל כך יודעים איפה להעמיד את המועצה. אנחנו ממשיכים. לזה דבר, זה ארוך טווח, צריך הרבה נשימה לדבר. מה?
יש על המס.
לא, אין חדש. אם היה, הייתי מדבר. אין חדש. טוב. אם היה, כמובן, הייתי מוציא את זה מיד. ברגע שיהיה משהו חדש, פתיחה, אני לא לחכה למליאה, זה יופץ מיד כעדכון. שאילתות. חיים פה? ראיתי אותך, כן. חיים, אתה רוצה? נציג את השאילתה. אחר כך החל.
תראו, יש סיפור שכבר התגלגל במליאה בעבר, ושם למעשה כסבור לסיים את הפרויקט בגלל תקלות של חק"ל, 2 מיליון שקל, שהוא בזמנו, ושם באותו בין שאושר גם הקטע לבית מרחבים, בצמצום של המבנים, בצמצום של התחולה של העבודה, העיקר כדי לסיים אותה. ואז כבר זה נשאלו המון המון שאלות. למעשה כרגע אנחנו רוצים בסיטואציה שבו יש שכונה מצורית שלמעשה היא לא מגיעה לתכונת ציבור שלה, למרות שכמעט 90% מהדתים עומדים מוכנים, וכאן אפילו מתנסים כבר. זה סיפור עם האישור של השלב הבא. כאן לא מצליחים לסיים את התכונה של העבודה, לא אמורות השתי מיליון. כרגע למעשה ההערכה אומרת שחסר משהו כמו 450 מיליון שקל כדי לסיים. אני כבר אז התעתי ונושא מרחבים עליו וצפורית עליו, אמרתי שאני לא סגור על עצמי לפי ההצגה של הנתונים, שאנחנו אתם יודעים עד הסוף את הפרטים, את הפרטים המדויקים, מה שחקן הציג לנו, מה שחקן הציג לנו זה במיליאר, בנדלת הבועצה, ואני חי עדיין בתחושה. כרגע הסיטואציה היא שבצורית, 41 מגרשים, לא מסיימים את העבודה, יש שם סיפור של משהו כמו בין 350, 450, יש כאלה שטוענים שאפילו עושים מקרב המתיישבים שהוא הרבה יותר גבוה.
מה חסר שם?
מה זה?
מה חסר
עצמו? כל הסיום של העבודות,
מה זה כל העבודות? מה כתוב? מה חסר?
הפיתוח הסביבתי, השבילים,
התשתיות.
כל מה שקשור לטופס 4 לסיים את העניין, לא מסוים. יתרה מזאת, יש שם סיפור שמתקדם הרבה מאוד זמן עם חומות שנבנו על החקלאות בזמנו, מאוד מאוד לא בתקן. מאחר ואני הייתי נשוא של חומה מול המועצה בעבר הרחוק שלי, קוראים מחייך, הוא יודע מה הוא מחייך.
כזה רחוק.
עכשיו כולם שחקו, אבל אני כמול ביקרתי באחד מהחורים שנעשו בחומה כדי לראות איך נראה חתך פנימה. חי נפשי העבודה, החומה אצלי הייתה אייזן בטון לפני שפלקו אותה, לפני שהיא התמוטטה. מה שקורה שם כרגע, יש שם חור וחומה, שעשו את זה כדי לעשות בדיקת ניסיון, איך זה נראה מאחורה. יצחו פשוט בטון על אדמה, עוד אדמה, עוד יציקת בטון. כרגע הסיטואציה היא שלמעשה המשפחה קיבלה את ההנחיה שטוב שהילדים לא הסתובבו ליד הזאב, אחר כך כבר יצקו איזה חגורה מקדימה כדי למנוע שהם הבינו שהברוך באמת גדול. והנושא למעשה השאילתה מתייחס בכלל להתעלות של איך הקהל מתקצבים ואיך הם בונים את המהלך הכספי מול שכונות חדשות ביישובים. אז כרגע מוני נכנס לתפקיד, מוני בוקי,
איך?
מוני נכנס לתפקיד, וזה אתמול קיבלנו מכתב חדש בצורית. מה אומר? תתחייבו שאתם לא תובעים אותנו, ומבחן אז את פני להיכנס להמשך העבודות, לסיים את העבודות. אני אומר דברים, היי לשתה, יש לי בקשה שצורית התחייבו שלא לתבוע על דברים שמה שנקרא לא יסתיימו, ואני כבר יודע שלמעשה בדיוק כמו בשיטת בית מרחבים, תחולת העבודה צומצמה רק למה שחייבים כדי לסיים את העניין, וכרגע הסיטואציה היא שהכל עומד באוויר. אני מעלה את זה בגלל צורים, אתה עוד חושב צורים,
בסדר גמור, הציץ שלהם לבליה.
מה זה?
בסדר גמור.
בסדר, ואני יותר חושש למעשה, היום זה אני, מחר זה מישהו אחר שישב פה ממש עם אותו סיפור מסביב. ולמעשה, תראה מזאת רעיון, אני מבין שאדון בוי, שכבר לא בתפקיד, היה במליאה בהנהלת מצומצמת של המועצה, הציג את מה שיש לו להציג. אני חושב שבסיטואציה הזאת יצריקו אותו למישהו חשוב, שגם הוא יציג את הדברים כדי שמליאת המועצה לפחות תהיה מה שנקרא מיודעת לנתונים, כמו שכל אחד מהצדדים רואה, ואתם מבינים שלא כל אחד רואה את זה באותה מידה בדיוק. ולכן במקום הזה אני חושב שאולי ההצעה שיש לי בראש מחר, ולא כולם סוחים מפסטי הפרטים של המספרים, ומי אמר מה למי ומתי ומתי הפסיקו, די אם אני אגיד לכם שבפרויקט מסוים הקלפו מנהלי עבודה מספר פעמים, פעם אחת הוקפה חברה קבלנית שהלכה לירור וזכתה בכסף לתחולת הפרויקט, אנשים כבר עושים פוסקום כסף, ולמעשה כרגע כבר לא מוכנים להוסיף את הכסף, וכרגע אני עושה את הכוח, זאת אומרת גם אם יחליט מהנדס המועצה שהוא נותן את השיעור של הבר ויסיימו את זה כדי מה שנקרא כלפי מעלה, אנחנו נפגש עם זה בעתיד לצערי, ואני את זה רוצה למנוע. הסיפור הזה של חקל עלה פה בכמה פעמים וכמה ישיבות שלנו, הישיבות היותר מעניינות, הפחות מעניינות, היו על הוספה של הכספים, הרבנו את היד, הורדנו את היד, נפרדנו מעשרה מיליון שקל, 8 ברבים ו-2 לצורית, ואני אומר לכם שצורית עד הרגע הזה לא הסתיים.
השאלה.
מה השאלה?
לא, לא, לא. אני כאן, זה שאילתה. זה שאילתה, אני לא, לא. שאלתי מה...
ואמרת שצומצמה,
צומצמה בפרק.
אני חבר
דרך
קורון אחד, אני יושב ראש של בעלי דרך קורון. מה?
לא שומע.
סליחה? אני יודע. יש חילוקי דעות עם היישוב, הדברים שלא כלולים בהיקף החורג. אני שואל שאלה, אמרת כרגע שצומצמה היקף העבודה, זו אהבה חמורה.
כי צומצם, אתה יכול לסיים ברמה א', אתה יכול לסיים ברמה ב', ושתיהם זה נקרא סיום. זאת אומרת, אם יסיימו את זה למצב שבו מהנדס המועצה ייתן אישור שלב ארבע,
חיים, חיים, שאלתי לך, שאלתי לך מה השאלה, שאילתה זה שאלה.
שואל מה עושים? מה עושים, בואו, אם אתה קורא,
בואו,
אם נבוא
לא, לא, יש דיונים. מה השאלה שלך? שאילתה זה שאלה. מה השאלה? הפרויקט תיגמר.
יש סוגרים את הפרויקט הזה, רון. אוקיי. איך סוגרים אותו?
זאת אומרת, השאלה איך גומרים את הפרויקט.
ורגע, ונגזרת בשאלה הזאת, איך אנחנו מתארים שזה לא יקרה לנו שוב? אז פה אני לא בסיצור. פה נעצים מליאה, אני לא כולן.
טוב, מיכאל, אתה רצית משהו?
כן, אני רוצה משהו להגיד לך. אנחנו נפגשנו עם... החק"ל הייתה, לא הייתה, הציגה לוועדת כספים אחת השאלות, היות כל שאילתת, או בוא נאמר כל הערת צורית, אני העליתי את זה לפני 7-8 חודשים, ומכאן התחילה סגת הפינפונג הערות והבדיקות. אני שאלתי את שי, איך אתה מסיים את פרויקט צורית? ומי שיבדוק פרויקט צורית ולסיים אותו צריך קרוב ל-800,000 שקל. התשובה הייתה החזרי כספי משבש, החזרי כספי משבש ישלימו את פרויקט צורית.
אז זה מעבר 400 או 380.
תקשיב, אני לא מדבר על מספרים.
אוקיי.
אני מדבר, שאלתי שאלה פשוטה, איך מסיימים את פרויקט צורית? זו הייתה התשובה. זאת אומרת, אם יושב בוועדת כספים, אני לא זוכר, רון, אתה היית?
לא.
ומציג לנו את הנתון הזה, אז אני חושב שצריך להבין האם זו התשובה האמיתית והנכונה, ואני מראה שהוא לא זרק ככה דבר באוויר. עכשיו אני מציע לקבל את התשובה גם מהחק"ל, באמת איך מסיימים את הפרויקט הזה. לשאלה השנייה שאתה אומר, אני לא מכיר מהנדס מועצה שיכול להחליט בניגוד ובשונה לתשתיות, לתיאום מערכות של פרויקט, לעשות פחות ממה שמאושר. זה משהו אחר לגמרי.
נכון.
אוקיי?
נכון.
אז אני חושב שהמהות של השאלה היא נכונה, איך מסיימים את הפרויקט הזה, ואם באמת יש איזה מקור תקציבי. כשאני שאלתי את שי, האם אתה צריך מעבר לשני מיליון? בואו נשים את זה על השולחן, אם צריך מעבר לשני מיליון, יכול להיות שצריך לבוא לכאן ולאשר עוד שני מיליון, עוד כמה, עוד 400, 500, 800. התשובה הייתה לא, לא צריך. אז יכול להיות שיש פה איזשהו דיסאינפורמציה במידע, וכדאי לדעת את זה עכשיו, אני לא יודע מה...
הוא טוען היום, הוא מבקש היום שהוא תקשיב אותו.
מי זה?
אני רוצה לגמור. מוני. אני מתנצל, אני רוצה לשם לו של מוני בפה. מוני טוען שדבר נורא פשוט, אתם תיתנו לי אישור ופישור מכתבים שאתם לא יכולים לתבוע אותנו, אנחנו נעשה את הסיום.
זה לא רלוונטי אישור כזה, אני לא מצליח להביא את האישור הזה.
מה
זה קשור לך לשני?
לא תופס, אדוני,
אבל הוא לא נכנס, בלי החלטה. טוב, אני חושב שהצגת שאלה.
יש פה סוגיה מאוד של... יש לנו פה, לפי מה שאתה אומר, בעיה של חומות, וצריך להתייחס לזה, וצריך לתת לזה לדעתי הרחקה, צריך לתת את הדעת באופן מיידי, שלא יקרה מצב שחומה, וכבר היו מקרים, וגם אני גר ביישוב שיש בו חומות, ואני רואה מה קורה שיש התערערות של חומות שלא ייפול על ואז הברוך יהיה הרבה יותר גדול, וכך לפי מה שאני מבין הברוך הוא לא קטן, אבל צריך לתת לזה מענה מיידי.
אנחנו בוררים את זה לדיונים מקצועיים
זה
עושה קצת עוקץ מהנקודה, יש פה נקודה אני שאלתי יתרון לפני שבועיים, לא לפני 8 חודשים האם הפרויקט מסתיים 2 מיליון? והתשובה שלו הייתה חד משמעית, כן יש עדיין חילוקי דעות בעניינים כאלה ואחרים אני נלחצתי מהמקום שהחלטה להצטרך להוסיף כספים במקור שאין לו התשובה הייתה חד משמעית, כן לא צריך להוסיף כלום, אנחנו עומדים בתקציב הפרויקט מסתיים כולו
טוב, אני אחרי ש... טוב, חברים אני מזכיר לכולם תראו עוד
אני אגיד בצורה אחת משמעית, הדירקטוריון לא יודע שיש בעיות מסיבות תקצובית שהן לא פתירות, הדירקטוריון לא ידע מכתב כזה שיצא לצורות על היעדר תקציב. אנחנו מדברים בדוח שלנו על נושא של חשיפת הדירקטוריון לבעיות, דודו התייחס לזה בדוח שלו, אני אומר נכון להיום, אנחנו לא יודעים על בעיות, אנחנו לא יודעים
על בעיות. טוב, אני, חבר'ה, אני... בבקשה, השאלה, מזכיר לכולם, שאלה זה שאלות. אני בינתיים ישבתי בשקט, כן? הקשבתי לכל, נתתי לך להציג כמו שאתה רוצה להציג. מזכיר לכם, זה שאלות ותשובות, זה לא דיון. אז להתייחסות ראשונה, זה כל מערך היחסי.
אבל אין להפסיק עם המשפט הזה, אתה הופך אותנו לבובות.
לא.
אין דיון, אין הצגה.
לא, דיון זה שיש. אילן, לא, אני מצטער, לא, אילן.
אנחנו נמצאים פה בשביל לשאול שאלות, אנחנו נמצאים פה ולייצר פינג פונג. אחרת, בוא תענה לנו בכתב, ובוא נעבוד את זה מסדר היום.
סליחה, אילן, עוד פעם, אני...
שלחת לנו פרשנות על הנושא הזה. אנחנו נמצאים פה...
אילן, אני מבקש עכשיו...
להגיע דעתנו. אני נורא מצטער, אבל הרוח שלך התנהל במהלך שעה, וכשאנחנו נוסעים להשחיל מילה, אנחנו אומרים, חברים, התבלבלתם בטכניקה. אז בוא נשנה את הטכניקה, שהמליאה נמצאת פה על מנת לדון בדברים, חברי המליאה נמצאים פה על מנת להעלות דברים, וחברי המליאה מצפים לתשובות. אז אם צריך להעלות את זה להצבעה מליאה לשינוי טכניקה, אז בוא נפעל.
אני מציע לך לחזור וללמוד איך מליאה עובדת, לקרוא את נועלי העבודה של מליאה ולהתנהג לפיהם. את כללי המליאה לא אנחנו קובעים, החוק קובע את זה. מושג השאילתה קבוע בחוק ואומר איך מתנהלת שאילתה. אל תכניס לי עכשיו דברים והמצאות חדשות. אז אם מישהו רוצה לעלות נושא לדיון, יש את הדרך לפנות איך לעלות נושא לדיון, ועושים את זה, חברים עושים את זה ונושאים עולים פה לדיון. בוא, אתה עכשיו... טוב.
הייתם כתוב שם שגם נשאיר את הבניגונים ששעה וחצי ונשאר עם 3.5 דקות בסופו של יום ליתר הדברים. אז לא, תסתכל על פרוטוקול של הישיבה האחרונה. 3.5 עמודים על העיתונים, ושם זה פרק קטן על יתר הדברים שהתנהלו. אני חושב שהגיע הזמן שנשנה את הדברים, נשנה את דרך הדברים, ולא כל דבר זה עניין של טכניקה. כשנוח לך, אתה מחזיר אותנו לטכניקה. למה קובע החוק? החוק לא מתייחס. הוא לא מתייחס לכל דבר כזה. והנושא של דיון כבר עלה על הפרק. מה המשמעות של דיון? מה אז נאמר בדיון? עזוב, נו, זה לא הצגה חד צדדית, לצורך העניין. זה אין הצגה חד צדדית. הייתה פה שאלה חשובה. אם הוא הייתה בצורה של שאילתה, אז בוא נשנה את הטכניקה ונשנה ונחליט ששאילתה או לא כנושא לדיון או להבעת דעה של
יתר רוצה לענות לו קובי?
חברי המליאה.
הוא לא רוצה לקבל את הסדר החוקי. ויכול להיות, אפשר לבקש לשנות הסברים. אבל שאילתה זה מושג מאוד מאוד ברור בחוק. ויש נושאים בסדר היום, עליהם דנים, בהם דנים. שאילתה נענית, והתשובה בדרך כלל גם אמורה להיות קצרה, השאילתה לא כל שכן אמורה להיות קצרה. להפך, יתרה מזה, דווקא השאילתה הזאת מלמדת עד כמה שזה להכין, ואז גם היו התשובות הנכונות, אולי גם היה פה שי כדי לענות לך, או מוני לענות לך, כי אמרת המון דברים שהם, עם כל הכבוד שאני מכיר אותם, הם רחוקים
מהמציאות.
סליחה, אני חייב להגיד לך משהו.
אני באמת... לא, לא, אין לך עכשיו רשות דיבור. סליחה, לא. נו, באמת, אנשים מדברים... אנשים מדברים, כל אחד שיש לו משהו להגיד ישר מתפרץ, אפילו קצת נימוס.
אנחנו מאוד מנומסים.
לא, אני מצטער, זה לא נקרא נימוס. אם לא תשים לב, אני בכלל עוד לא התחלתי לענות.
הפורום הזה נועד לבוא ולהביע עמדה.
לא, לא נכון.
כן, נכון.
לא.
כן, בדיוק. הפורום הזה
יש הרבה המצאות. אני מבקש שלא כל אחד ימציא נהלים וצורת עבודה של המליאה. במיוחד, תקשיב, עוד פעם, זה עוד פעם,
זה
עוד פעם.
טוב.
אפילו שהיועץ, אפילו נימוס אלמנטרי שהיועץ המשפטי מדבר, לתת לו לגמור לדבר, אתה לא יכול. באמת, תסתכל על עצמך. לא, הוא דיבר ואתה חותך וחותך וחותך. ואם לא תשים לב...
אתה לא מבין במקרה שלו. לא, אבל אנחנו דנים... אנחנו עומדים בפני פשיטת רגל. אני חדש ברעום. יש לי ארבעה עדים בחדר הזה כשאני אמרתי, ורצתי גם לאילה לספר לו את זה. אני מאוד מודאג. מה אני אומר? שאם אנחנו ממשיכים בדרך הזו, שמעתי שטורית לא כל כך ססים לבנות עכשיו עם החקל, ואני אומר לכם, גם הספקתי לא לבנות עם
החקל.
אני אומר לך
שיש לו הרחבה, אני אבוא ואני אגיד להם, אל תבנו עם החקל.
קודם כל, תשמע,
חבר'ה, העיירה בוערת והסבתא מסתרף.
לא, לא, לא.
אני מבקר, שמתייחס בערכות את הקל, אני לא יודע, פתאום נפל לי מול העיניים, עד שלא היה דוק מבקר, חשבתי שכשהיא מגיעה דוק מבקר, לא מעכשיו את הנתונים, גם בסורית הוא מנתח אותו.
אפשר לשמוע, קורין, אתה יכול לסיים את מה שהתחלת להגיד עוד שם?
לא, לא שחור.
סיימת?
כן, בבקשה.
לא, כל מה שאני אמרתי, ואני חוזר ואומר כאן, זה נושא מאוד חשוב, אני לא בטוח שהעיירה בוערת, רחוק מ...
הסבתא מסתרק.
הסבתא הפסיקה להסתרק, וגם אין שום...
אמן הפיל גם יפה.
שום קרבה או התקרבות, או סיכוי לדבר על תידור פירעון, ואסור לעלות את זה על דל השפתיים, כי זה רחוק מדיות רחוק. גם לגבי פרויקט צורית, עם כל הכבוד, מדובר על נושאים שהם יחסית בשוליים, הם לא מונעים טופס 4, הם לא מונעים אכלוס, אין שום סיבה לנפח דברים. יש מחלוקות על מספר דברים מאוד מאוד מוגדר, שצפים, האם באיזה היקף, והאם צריך, ויותר מדי, האם המשתכנים שילמו בסכום שנקבע על ידי הבקר, את הסכום שאמור לחסות את השצפים, והאם מה שהושקע כבר בשצפים לא עובר את מה שהם שינו. אלה דברים שהם מחלוקות שלא מונעות את לא את האכלוס, את קבלת ההרחבה.
אני מבקש שזו יכתב בפרוטוקול שהדברים האלה לא מונעים טופס 4, כי כשאני, סתם כדוגמה...
למה אתה עוד פעם מתפרץ?
שמולי,
באמת.
שמולי, שנייה, סליחה, בשיא הרצינות. אני יושב פה מהצד, באמת, שמולי.
עם כל הכבוד, אני צריך...
לא, אבל תעצור שנייה. תעצור שנייה, בחייך. שצפים לא מונע טופס 4, תפסיקו להתבלבל. תנו לו להמשיך לסיים לתת את התשובה, באמת. ואני בדעתך, בסדר? סליחה. לא יודע, שתמשיך.
זה מה שידיק אותך?
טוב, אני חושב שהיין זה...
כיבור.
מישהו שם משהו ביין.
מוסקוביץ'.
פרויקט צורי גם ככה יושב לי כאן כמו אני לא יודע מה, מלפני 8 חודשים.
יותר.
בסדר? או 10 חודשים. אז בואו כולנו, אנחנו יודעים בדיוק על מה מדובר. רק שיגידו בבקשה, זו השאילתה, איך מסיימים את פרויקט צורית, לא תופס 4, לא בטיח, לא כלום, איך מסיימים את פרויקט צורית. חברים, אני אישית הייתי בסיור בפרויקט צורית, אני ראיתי בעין מה חסר לבצע, לא קשור לשצפים, מדרכות, אבני שפה, זה הדברים שחסרים להשלים, כניסה לחניות, זה הדברים שרצה להשלים. זה סדר גודל של 400, 700, 800, מה זה משנה המספר? שמישהו פה יעמוד מחכה ויגיד, רון שייתן תשובה איך מסיימים את פרויקט צורית נקודה בלי שקל מהמועצה, ממקור צורית, בלי שום חתימה וקשקוש כזה שמבקשים מהתושבים, דבר שבשום אופן אל תסכימו לזה. זה התשובה שצריך לקבל. על מה אנחנו מדברים פה? כן תופס ארבע, לא תופס ארבע. אתה יודע שתרפו לתופס ארבע יושב ברמה של מהנדס המועצה ולא צריך שזה מדרכה ואבני שפה? חבר'ה, תעצרו. על זה צריך לקבל תשובה. די, הפרויקט הזה כבר עבר מפה עד לכאן. וזה שהדירקטור משמיע את הדברים כמו שהוא משמיע, וזה יש דוח מבקר. נעשה על זה דיון מקיף על דוח מבקר. וכדאי שנעשה דיון מקיף על דוח המבקר.
כבר אנחנו מתגברים פה על היצר בשביל מה שנקרא לשמוע קצת אחד את השני, אז הנקודה מעבר לשאלה של השלמה רק של פרויקט פלקר שגם עלתה בשאילתה שלך, היא המשך המדיניות של הניצול של העודפים של פרויקטים שישארו בעתיד כדי לפסות את הגירעונות של העבר. הדבר הזה, זה מה שעלה בהנהלת המועצה בעצם, כתוצאה מפנייה של נציג של היישוב שלך. אני רק אומר את זה אם כבר בשביל לדייק את הדברים.
נכון.
ככה שהטופס 4 באמת, זה שווה שאילתה ותשובה. בסדר, השאלה של הלאומת, השאלה של הנגיד של החקל, שווה דיון בדעתי האישית. לא צריך להשתמש במילים קיצוניות, ירון. לא צריך להשתמש במילים קיצוניות.
לא, מה זה עודפים?
צריך.
עודפים מהפרויקט של צורית? עודפים מפרויקטים אחרים.
אחרים!
כדי לתרום לחור בפרויקט. נראה לך שאיזה יישוב יבוא ויבנה כדי לתרום כסף?
אבל יש את זה, ירון, על זה, על הדבר הזה, אתה צריך לעשות, זה יכול להיות במדת תפים.
זה לא השאילתה.
זה לא השאילתה, זה נותן פתרון. שאלת שאלה, לא ענו לך.
אני עוד לא עניתי כלום, אני רק מנסה לתת זכות הדיבור למי שמדבר בלי שיחתכו אותו. יעקב, אתה סיימת? טוב, אז הנהלת המועצה דנה בשאילתה בנושא הזה. דני אמר את העיקרים. קודם כל, בכל הנושא שהקשר בין צורית לפרויקט, זה בהנהלת החקל. יש לחקל דירקטוריון, יש לו הנהלה, כל דבר מוצג שמה, ולשאלה שלך אילן, ככל שיש חומר הוא מוצג מיד היום. שום דבר לא מוסתר ולא זה, ואם שמעת מקובי שהוא לא מכיר שום דבר בנושא הזה. ואם קובי לא מכיר, גם אני לא מכיר. אז אין שום דבר מעבר לכל הגילוי שנעשה לדירקטוריון, וכל דיון של השלמת פרויקט וכן הלאה, תפקידו להיות בדירקטוריון ולא בפורום כזה, כי עולים שם המון המון פרטים. כדי להגיד את השורה התחתונה, החקל מחכה כרגע להיכנס לשלב ב', זה מה שמיכאל אמר, שצריך להשלים מדרכות, אבני שפה ודברים כאלה, יש לזה כסף, והחקל ייכנס ויעשה את זה. זה לא מונע קבלה של טופס 4, טופס 4 משפחות יכולות לקבל היום, בהנחה שהם יסלקו מול המגרשים שלהם את כל עודפי הבנייה. כי כמו שאתם יודעים, שאנשים בונים, גם משאירים קצת שאריות בשטח הציבורי. כל מי שיסלק את השאריות בשטח הציבורי יכול לקבל עכשיו טופס 4. וזה נאמר, וגם נעשו סיורים בשטח עם המשפחות, והם יכולים לקבל עכשיו טופס 4. ואם שאלת, זה יכול להיות רשום, אני אומר לך עוד פעם, לא רק קובי אומר לך. לגבי העמידה בפרויקט, בתקציב, החקל חוזר ואומר שהוא עומד בתקציב הזה. תדעו לכם שבכל פרויקט יש חילוקי דעות, יש כאלה שרוצים שיתנו להם יותר ויעשו יותר, ואם אפשר, עושים, ואם אי אפשר, אז לא עושים. כי יש לכל פרויקט איזשהו תחום כזה של גמישות, יותר או פחות. אם יש יותר, כן, אם לא, אז לא תמיד אפשר להשלים את כל מה שרוצים בפרויקט. וכמו שאתם יודעים, בפרויקט צורית הייתה טעות קשה מאוד בכתב הכמויות שגרמה לגרון של 2 מיליון שקל, שהחקל לקח אותם כהלוואה. זה לא הגיע מהמועצה, המועצה לא מממנת על זה אגורה. הכיסוי של ההלוואה צריך להיות מפרויקטים עתידיים, ולכן הנהלת החקל...
של כל היישובים.
של כל פרויקט שהחקל יעשה, לא רק ביישובים, גם בצורית. בצורית החקל עושה כבר את השלב הבא. ובפרויקטים... שיטת התקצוב כרגע, וזה אני חוזר למה שדני אמר, וזה נושא שיעלה, כן? אז אני אומר את זה כרגע כאן, זה יעלה לדיון, אבל זה קודם יעלה לדיון בהנהלת החקל, כי אי אפשר להביא את זה כאן לא מוכן. הנושא הזה יעלה לדיון, אז אני נותן לזה רק, נקרא לזה פרומו, בסדר? בלי ש... בלי דיון היום. היום אנחנו עובדים בשיטה שיש כתב כמויות, מבוצע תכנון, החקל מקדם מימון לתכנון, היום היישובים לא צריכים לעשות את זה, הוא גם לוקח את כל האחריות. בפרויקט צורית זה דוגמה איך החקל לוקח אחריות, כי אם בצורית על אותו דבר היה עובד קבלן אחר, צורית היום היו בברוך שאף אחד לא היה משלים את הפרויקט. ותשאלו צורית מה היה בפרויקט הקודם שזה קרה. כן, זה לא פשוט, וקורות טעויות. מתכננים גם עושים טעויות, ולפעמים אפילו בסדר גודל כזה. החקל לקח אחריות מלאה כאן, והשלים והביא כסף מעצמו להשלים את הפרויקט כדי שהתושבים יקבלו טופס 4 ויבנו בתים. אסור לשכוח את הדבר הזה. השיטה עובדת שנעשה כתב כמויות, הייתה בו טעות, נכון? אי אפשר, אף אחד לא מתכחש, נעשה את הטעות, איך אני גם מה עושים מול הטעות הזאת. והכתב כמויות עובר לביקורת של מינהל מקרקעי ישראל, היום זה משרד השיכון, זה נקרא בקרה, זה היה במינהל, עכשיו זה בקרה של משרד השיכון. הבקר בודק את כתב הכמויות, מחליט מה הוא מכניס בגדר הפרויקט ומה לא, והוא היה מוציא הרבה דברים, כן? שצ"פ אם הוא מאשר רק 11,000 שקל למשפחה, אפילו אם זה עולה 30 וכן הלאה, הוא זה שמגדיר את הכמויות, ואז אנחנו מקבלים את האישור כמה מותר לגבות ממשפחה, ולפי זה החקל או כל גוף אחר במרחב הכפרי עובד. מזה משרד השיכון מפחית את הסבסוד, יש סבסוד כמו שאתם מבינים לפי האזורים א1, א2, ב, אז משרד השיכון כבר מכניס את זה מראש, ואפשר לגבות ממשפחה את הכסף פחות הסבסוד, זאת אומרת המשפחה מקבלת את הסבסוד מראש. החקל או כל גוף אחר שעובד במרחב הכפרי גובה את הכסף וצריך לבצע את העבודה. ההסכם הראשון שלנו של החקל היה שאם נשאר כסף בפרויקט אחרי כל התהליך הזה, הכסף זה חוזר לתושבים. אחרי כמה פרויקטים הבנו שאי אפשר לנהל פרויקט ככה, והנהלת החקל שינתה את ההסכמים, וההסכמים עברו להיות כאלה שאם נשאר כסף חלקו מושקע ביישוב. זה ההסכמים האחרונים שהחקל חותם עליהם.
חלק השני נשאר בחקל.
מה?
החלק השני של הכסף?
אז לא דיברתי על חלקים, דיברתי כרגע.
חלק מושקע ביישוב?
לא, עוד לא הגענו למטב. מאחר שזה לוקח הרבה זמן בין חתימת חוזה לביצוע ועד שאתה עושה את החשבון הסופי, זה כמה שנים, עוד לא הגענו לשם. זאת אומרת, אנחנו עוד לא בחוזה שיבשיל להגיע לשם. החוזים שמבשילים היום, שהם מגיעים לסיום, זה חוזים שמחזירים את הכסף. בעוד שנתיים, משהו כזה, נגיע לחוזים שמשקיעים.
השאלה שלו הייתה, חלק נשאר בחקל.
כן, חלק כן, אבל עוד לא הגענו לשאלה איפה וכמה.
חלק מהחוזים שמבשילים היום בפרויקטים שמסתיימים, החלטנו מצוין, יש פה ממשק גם מול מנגנוני קבלת החלטות בתוך היישובים. להחזיר את הכסף למשתכנים זה דבר אחד, זה מקשה על הניהול של הפרויקט, כי אנשים יש להם אינטרס לא לנצל את כל הכסף המתוקצב. להחזיר את הכסף לפרויקטים שביישוב זה נחמד, כי זה אם היה עודף בצורית, זה הפותח את הבעיה שלך, אם זה כן כולל את השתף, אם לא, את המדרכאית, את הכבישי, תמיד יש משהו. בסדר? תמיד יש משהו נוסף שאפשר לעשות בתוך היישוב. כמו שאמר רון, החוזים הרי לוקח שנים עד שמפשירים. החוזים שלנו, חלק מהם עכשיו עדיין עוד מחזירים למשתכנים, זה המיעוט. חלק יותר גדול, אנחנו משאירים אותם ביישוב, להמשך פיתוח תשתיות ציבוריות, דווקא בתוך היישוב, על ידי החקלאי, שזה איזשהו פתרון ביניים. ועכשיו יש לנו כבר מחזור של חוזים שמשאיר חלק בחקל כדי שהחקל יוכל להתמודד עם החובות שנוצרו, לא משנה מאיפה, מצורית או ממקום אחר.
שיהיו בעתיד.
עכשיו, לא משנה, זה כרגע השאלה. והוא אמר שיהיה דיון, וזה כרגע לא הדיון, סליחה, אני רק...
נכון. לא, אני רק נותן את זה כי אמרתי שזה יהיה דיון באחד הפעמים. טוב, אני אמשיך ממה שדני, אני לא אחזור, דני כמובן. תני להמשיך. אחרי הפרויקט של צורית נעשו הרבה לקחים. קודם כל נכנס עכשיו מישהו שבודק את כתב הכמויות בין שלב התכנון לשלב הבקרה. וזה חלק מהלקחים שהדירקטורון כבר אמר לעשות אותם, ועוד נכנס לעבודה, שזה עוד עין שבודקת. לפי ההערות של המבקר זה גם ייכנס לנהלים, כי המבקר העיר הרבה על הנושא הזה, זה ייכנס לנהלים של החקל ויכתב שם. זה חלק מתהליך הפקת הלקחים שמתבצע כתוצאה מהתקלות שהיו. דבר נוסף זה שהחברה החליטה לשנות את המדיניות של החזרת כסף, שאם נשאר כסף, חלקו מוחזר ליישוב וחלקו נשאר בחקל כדי לייצר קופה. כי מה לעשות, יש פרויקטים שיפסידו. בכל מי שעובד בפרויקטים, כל מי שאי פעם ניהל פרויקט יודע שלא כל הפרויקטים מסתיימים ברווח. אם עובדים בשיטה של cost plus, זאת אומרת כמה שעולה אתה משלם ופלוס התקורות, אחלה, כמה שיוצא יוצא, באמת אפשר לעבוד שם ולהחזיר ואין שום בעיה. הבא שהיום אף אחד לא רוצה לעבוד בקוסט פלוס, כי אין לזה גבול, כי אין תמריץ להתייעל, כי כמה שיעלה לי, אתה תשלם לי. לא עובדים בשיטה הזאת, נכון אמיר?
מה? המינהל לא מאשר.
המינהל לא מאשר, אוקיי. בכלל, אנחנו חייבים לעבוד במחיר קבוע שהמינהל קובע אותו, כן? עכשיו, אם היה דאונסייד, זאת אומרת, אם האפסייד ומחזירים בכיף, אבל אם יש דאונסייד, מה קורה? מה קורה אם יש פרויקטים שלא עומדים? ואחת לתקופה, יש כאלה, מנסים להמעיט בהם, אבל זה יקרה. כל מי שעושה, גם עושה טעויות. כולנו. לכן החברה צריכה לייצר קופה, קרן, שתאפשר את הטיפול בזה. ולכן התחלנו בקרן. סליחה?
למה הקרן לא תרום היישוב עצמו?
כי היישוב זה להטיל, בשמעת דני אמר לך.
מה?
נכון, אגודה לא צריכה להיות במשחק. זה חלק מהסיכון שאנחנו כמועצה ודרכנו החקל לוקח. ואז הוא מייצר את הקרן הזאת. בדוגמה של, תיקחו את הדוגמה, כולכם מסגרו עובד ככה. הוא מייצר קרנות, ויש פרויקטים שיותר וכאשר פחות. עכשיו תשאל השאלה, מה יקרה אם יצטבר המון כסף? בוא נגיד שאנחנו נהיה אשפים, וצורית באמת בעוד כמה שנים נגיד היה נקודה שחורה שפתרנו אותה, אבל קדימה הכל הצלחנו לתקן, והצטבר כסף. כי מה שאנחנו
רואים... מי שתרב
לקרן, כמה חזרה? רגע. לא, אני חוזר ואומר, קודם כל זה יבוא לדיון. זה נקודה. כל מה שאני אומר כרגע יבוא לדיון, אני רק נותן את זה כפרומו. אם יצטבר, הוליך שיצטבר כסף בחקל, החקל הוא חברה עירונית, השאלה מה עושים עם רווחים של חקל, זה קודם כל המלצת דירקטוריון, אחר כך החלטת מליאה. זאת אומרת, בכל מקרה זה יבוא לגוף הזה לקבל החלטה מה עושים לך שזה יקרה. אבל תזכרו שאמרתי שזה יהיה בעוד הרבה שנים, כי ברגע שאמרת חוזים השתנה היום, עד שזה מגיע זה 3-4 שנים קדימה לפחות. זה השיטה הנוכחית. במקביל רצות כרגע עוד שתי שיטות. נקודה ראשונה, המדינה רוצה לשנות את כל המערך הזה בכלל בשלטון המקומי. היא מקדמת חקיקה שנקראת דמי פיתוח. מי שרוצה, כל החומר נמצא באינטרנט. אני לא בטוח שזה יעבור. אני שותף מאוד מרכזי בהתדיינות מול המדינה. מי שדוחף את זה זה האוצר, והמטרה שלו זה לקבוע דמי פיתוח אחידים בכל המדינה לפי שיפוע וצפיפות. כלומר, זה לא שכל אחד שלם אותו דבר, אלא מקום יותר תלול ישלם יותר, או מקום יותר פרוס ישלם יותר, להבדיל ממקום שטוח או מקום עם בנייה רוויה, ששם עלות התשתיות הציבוריות הרבה יותר נמוכה ליחידת דיור. המדינה מייצרת את הטבלאות האלה, למעשה את הטבלאות הראשונות כבר יש לי, הן די סבירות בשפיטה ראשונה שראיתי אותן. אין לי מושג אם זה יעבור בכנסת. מבחינת השלטון המקומי שמנו ככה כמות הערות לחקיקה הזאת. זה יגיע בחודשים הקרובים לכנסת במסגרת חוק ההסדרים, ונראה מה יצא מזה. אם החקיקה הזאת תעבור, אז תהיה חקיקה ארצית מעלינו שהיא למעשה כופה על כולם.
זה הסיכון, הסיכון בחקל רק גדל.
לא, 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 לא.
כי זה לא פר פרויקט.
לא, 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 לא. אני לא היחיד שם, כל השלטון המקומי מכיר את זה. זה לא שיטה שהמציאו אתמול. יודעים לעבוד עם זה. למעשה כל הערים עובדות, תכף אני אגיע לאפשרות השנייה. אבל אנחנו דואגים לזה. זאת שאלה שעולה, וחלק מהערות שלנו מגיעות לשם. אבל אם זה יעבור, ואני עושה מתאים עם דגש נורא גדול, כי אני לא יודע, אז יהיה חקיקה ארצית וכל הדיונים שלנו מתייתרים כאן. אם זה לא יעבור, אנחנו התחלנו בתהליך של חקיקת עזר, של חוקי עזר במשגב, דיווחתי על זה כמה פעמים כאן. הם לא הבשילו עדיין להגיע לדיון, משום שכשראיתי שהחקיקה הארצית מתקדמת, עצרתי את כל העבודה על חוקי עזר, מאחר שאין שום טעם לעשות עבודה של חוקי עזר אם זה יבוא בחקיקה ראשית. אם לא תהיה חקיקה ראשית, אז חוקי עזר כמובן שמגיעים לכאן לדיון. זה פחות או יותר...
האם ניתן לקחת ביטוח מקצועי? יש...
זו שאלה שעולה כל הזמן. אני עוד לא שמעתי שהתשובה היא כן, אבל היא כל הזמן חוזרת ועולה.
רון, מה אנחנו עושים?
את מי שאלו?
את היועצים המשפטיים ויועצי ביטוח.
אין אפשרות לבטח תוצאה. זאת אומרת, אם חלילה החלקה נכנסת להפסד בפרויקט מסוים, חברת הביטוח תקצה.
לא חכה,
אז זה נבחן, זה שאלות בבחינה.
יש ביטוח מקצועי,
אלה שאלות בבחינה.
אבל החכ"ל לדוגמה, אני לא יודע, אני שואל, החכ"ל לא בנה את הקיר בעצמו, הוא לקח קבלנים.
אני לא מתייחס לקיר. נכון, יש קבלנים ויש אחריות. כן, כן, כן.
הוא קיבלן את הקיר, הוא לקח קבלן שבנה.
נתחיל מזה שפלונית תכננה את הקיר.
לכולם יש ביטוח מקצועי. נכון?
כן.
זה היה
מיוחד. נכון, אבל אי אפשר ככה...
מה אני יכול לעשות? אני מנסה לעשות את הסדר. אמיר הוא זה שמדבר עכשיו. חברים,
אותו אחד שתכנן,
נו לבקשה לאמיר לדבר.
אותו אחד שתכנן ואותו אחד שבנה קיר עם אדמה במקום בטון או לא יודע מה, למה לא הולכים חזרה עכשיו את השני מיליון שחסר בפרויקט לגבות שם מהביטוח שלו?
אוקיי, מה שאמר לך זה שאלה על השולחן בטיפול בחקל בימים אלו. זה לא כזה פשוט כדירה, אבל השאלה בפירוש על השולחן.
אם יצריך לקבוע חזרה את השני מיליון, אז הוא רואה ארבע שנים
שעכשיו... תקשיב, אני עכשיו עוסק בדיוק בנושא הזה, יש ביטוחים לדבר.
נכון. מה שאני אומר לך שהשאלה היא על השולחן בטיפול לחקל. טוב, כן, אני לא שומע כאן
משנה. אני מבקש שיכתב פרוטוקול נושא בטיחות. אני ראיתי את זה בעיניים, לא אמרתי מה אני רואה, זאת האמת. יש לו מכתבים של מהנדס המועצה שהוציא מכתב לאדון אילני, שהוא מוציא מכתב, אבל ובהתחשב ובהיה, אני אומר לכם, יש שם בעיה בתפקודית אמיתית, ולמרות המכתבים שכאילו נותנים את המשפט ושהכל בסדר, זה בסדר כל עוד זה עומד, זה יהיה מאוד לא בסדר ברעידת אדמה ברמה הכי נמוכה שלה. אני אומר לכם, זה
חבר. חיים, אני, באמת, זה לא המקום. קיבלת תשובה, היישוב קיבל תשובה מהיועץ הקונסטרוקציה, שהוא זה בר הסמך. אני עם כל ה... או כולנו כאן, אנחנו לא אנשי קונסטרוקציה, ואנחנו לא נותנים חברות דאטה.
התשובה הייתה אם וכאשר...
אני לא אכנס לפרשנות של מה שנאמר. טוב, זה הנושא של החקל, וכמו שאמרתי... אם אני אסכם את זה בקצרה, הנושא של, של מה יקרה אם כסף יצטבר בחקל הוא נושא שיבוא למליאה לדיון. לגבי כל התהליכים עצמם זה בגדול מול הנהלת החקל. כן, רונן.
גם בהנהלת הנושא של הכספים שישרו לאיזשהו פורום בפורום.
זה מה שאמרתי, שזה יגיע לדיון. סליחה, לא, אני לא ירדתי לפירוט. מה שאמרנו בהנהלה, כמובן שזה מה שיקרה. אני לא נכנסתי לדקויות. זה יבוא לדיון במוסדות האלה.
לא, אבל אם כבר סיכמת, רון, אז הסיכום הראשון היה שהבנתי שבעצם החקל משלים את הפרויקט ואת הדברים שעל פי התוכניות ביישוב.
למעט הנושאים
במחלוקת. כן, זה... וכמובן טופס 4 יינתן והעבודות יושלמו והמדרכות יסללו, זה ברור. ברור, ברור, אין כאן, לא ישאירו את היישוב עם
מין... סליחה, שעכשיו ברור, זה מספר מגרשים תקוע בלכלוך מול המגרש שלהם, שיפעלו אותו?
אני לא יכול לרדת לפירוט של איזה מגרש איפה, מה?
אני שואלי אותך.
אתה שמעת מה היה מסוליב, נו? טוב, אני עובר לנושא השני. רחל, את רצית, את גם שלחת.
בעניין שישי יישובים, ובצדה פשוטה, אנחנו פועלים, אני לא לבד לבד, בנושא הזה יש עוד בגלל 8 יישובים שהצטרפו כאן להגשת השאילתה, אנחנו טוענים שיש בעצם חור גדול במערכת החינוך, וזה בשישי. שישי תרדה, נוצר מצב, בייחוד אצל הקטנים, א' ג' שאין לזה פתרון, זה מעיק על ההורים, ואנחנו מבקשים, דורון מסודר, עכשיו, הבאנו את כל הציטוטים ממשרד החינוך, יש עורך דין אצלנו שטוען שהמועצה חייבת לעשות שישי יישובי, אתה אומר שמשפטית היא לא חייבת, אני לא רוצה להיכנס לביקור.
לא למדתם שלא טוב להביא עורכי דין ליישוב?
מה אתה רוצה
מעורכי דין? סך הכל 95% מקלקלים את השם לכל
השאר. בכל מקרה יש צורך ציבורי אמיתי ואין לו פתרון, ואנחנו רוצים פתרון טוב עכשיו ובאחריות מערכת החינוך, לא בכאן פולדים, לא חוג, אלא משהו מובנה, מסודר, עם תוכנית.
אני אוהב שהילדים שלי בבית ביום שישי, זה מצוין.
אז אתה לא צריך להגיד את הבית.
לא, היא רוצה מערכת החינוך, תהיה מורה, יהיה כיסאות, תהיה נוח.
אנחנו רוצים שיש
לך... זה לא חובה, זה לא חובה.
זה לא יהיה חובה, לא חובה. אבל זה יהיה משהו איכותי, עם תוכנית, מובנה, שההורה יודע שהילד הולך לשם, הוא... יש תופת, יש משקט, יש אחריות, וזה יציב. כי חוגים של מרכז קהילתי זה פחות יציב, אין מה לעשות. ואנחנו רוצים להפעיל את זה אחרי החגים, זאת הייתה בבקשה.
רחל, אנחנו מחויבים לזה? רחל, שאלה. אני קראתי הרבה את הניירת שלכם, ניירת ארוכה מאוד ויפה, שהציטוטים שמה שהמועצה מחויבת. זה לא דיון, זה המועצה מחויבת. והשאלה האם המועצה מחויבת ומציגה את זה כמחויבות מועצה או כבקשה. זה שני דברים אחרים.
אני רוצה כאן לחדד. אני לא משפטנית, משפטן שראת החומר אומר שמועצה חייבת. עכשיו נניח שהיא לא חייבת. אם יש צורך ציבורי אמיתי בתחום חינוך, אני מצפה במועצה להתייצב. זה לא פחות חשוב מחממה פדגוגית, מיוזמות חינוכיות,
רציתי
את התקציב. זה, לדעתי, היא נשאות במעלה.
נגיד שמועצה תכתוב תוכנית, מי יממן אותה? אתם לעצמכם או מחקר?
ירון, ירון, לא, חבר'ה.
אני שואל שאלה.
לא, אבל השאלה אליי.
אני מוועדת כספים, אני רוצה לבקר מאוד.
אתה צודק, בסוף זה אצלך.
לא, אז התשובה היא לא. ועכשיו, לא...
בוא, ירון, בוא, חבר'ה, קודם כל, כל נושא כספים... רחל, אני חושב שהשאלה ברורה. אז אני קודם כל אקדים, כל נושא כספים, חברים, כל נושא כספי מתחיל ונגמר בוועדת כספים. זה הנועל פה, כך היא עובדת. יש לנו ועדה טובה שעושה באמת עבודה טובה וקשה. והפרס חינוך, הפרס ניהול תקין שקיבלנו, וגם כתבתי את זה בהודעות שלי, זה הרבה בזכות ועדת כספים שיושבת ושומרת עם כל המה. מה?
לא כל יש לי חשיב.
זה ביניכם. טוב, עכשיו לגבי השאלה שנשאלה... סליחה?
אני
צריך לראות את האמירה
הזו,
לרוב
מידות
המשפחה. טוב, חברים, אני ברשותכם אני
מוכרח להגיד
זה זוגיות? היה דיון במליאה על העניין של לרדת משישה ימים לחמישה ימים. היה שיקולים לכאן ולכאן. בין השאר היה את השיקול באמת של הבתים המטריכים ביום שישי. אני עשיתי בדיקה אצלי בכל אופן. ואצלי יש רוב מובהק לרדת מארבעים.
טוב, רחל, חבר'ה, בינתיים אחלה. אני מזכיר, זאת שאלה ואני צריך לתת תשובה.
השקטים שהבן הקטן שמשתחרר מהצבא מגניב אותי ידיים.
עוד מעט יהיה לך נכדים, תראי שזה יגיע.
יש לך
טוב.
אפרופו זוגיות, זה מה שכתב באינטרנט שהתמלטה בעיה תקשורת. אז הוא קצת דיבר עם אשתו, אומר לה, אישה נחמדה.
מה, אתה רוצה בדיחה יותר טובה? זוג בא, חוזר הביתה, והאישה אומרת לגבר, תשמע, בוא נחזור, נהיה כמו לפני שניסינו, איזה כיף, וכן הלאה. הוא אומר, כן, כן, אני עוצר בדרך, מוריד צח להורים שלך.
אני
טוב, רחל ככה. ראשית, חברים, ראשית לגבי... מה? אחלה. אני ארשום את זה כהצעת ייעול. אוקיי, נכון. לגבי השאלה, חבר'ה, לגבי השאלה האם חובת המועצה להפעיל שישי יישובי, הטענה שלנו שמגובה היא שלו, וגם ישבתי עם אותו בחור מקמון, ואיכשהו באי ידיעתי המשפטית, כי אני לא משפטן כמובן, הסברתי לו, אם תרצו אני אכנס לזה, אני לא חושב שזה חשוב כרגע. העמדה שאנחנו לא חייבים לעשות פעילות שישי, הייתה החלטה לעבור לחמישה ימים בחינוך הפורמלי, יום הלימודים הוא ארך כתוצאה מזה. אני מזכיר, זאת אומרת, למי שהיה אז, מי שהיה זוכר, אני מקווה, מי שלא היה, זה היה לחץ שמשרד החינוך על המועצות האזוריות לחסוך בהסעות. זה המוטיבציה. מסביב לזה ההורים עם עוד יום וכן הלאה. יש הרבה אנשים שזה מאוד נוח להם, חמישה ימים. יש כאלה שזה מייצר להם משהו. היה שישי יישובי בשנתיים או שלוש הראשונות בתהליך הזה. הביקוש שלו ירד וירד וירד, כך כשאני נכנסתי למועצה, שזה היה כמה שנים, שנייה, לא יודע, אפשר להגיד הרבה דברים. הביקוש הלך וירד והלך וירד, מה שאני ראיתי בזה, מה שאני בחנתי את זה שנכנסתי, שזה היה ממש כבר בקצה של קצה של השתתפות, ההורים פשוט ראו בזה זמן איכות ולא שלחו את הילדים. מאחר שזה עלה עכשיו ועלה בכמון וראיתי מאוד כמה יישובים, ביקשתי מהמרכז הקהילתי לייצר תוכנית של שישי בכיתות א' ג' ובכלל להכליל את זה במסגרת כלל התוכנית של א' ג' בחינוך הלא פורמלי שהמרכז הקהילתי התבקש לעשות. המרכז, הם כרגע מכינים את התוכניות. השבוע שעבר ראיתי טיוטות ראשונות שלהן. היום ישבנו עוד פעם עם אדם להסתכל על זה. זה יוצג בשולחן עגול נוער הקרוב. זה יוצג ליישובים. זה כמובן תהיה עבודה עם היישובים, למי שרוצה להבין את הביקוש לזה. לצד זה כמובן העלויות. אחד הדברים שאנחנו נתבקש, וזה יגיע לוועדת כספים, זה לתגבר את מחלקת הנוער ברכזים או רכז שידע לטפל בתחום הגיל הזה, וזה יבוא לפתחנו, תכף תראו בהצגת התקציב של 2017, זה רק התחלת התקציב, מה יהיה בסוף אני לא יודע. כך שהכוונה היא שהמרכז הקהילתי יציע אפשרויות כאלה ליישובים שירצו בזה, ובמי שירצה יופעלו התוכניות. לגבי הצדדים הכספיים וכן הלאה, זה ייכנס במהלך הכנת התוכניות. תראי זה עוד מעט. תראי חלק מזה עוד מעט.
לא, רחל, אני אעזור לך. אני אעזור לך. את לא תראי. אני מבקש שתתאמי עם רונן, שתגיעי את ונציג של היישוב כדי להסביר כמו שצריך את כל הסיפור של היישובים לוועדת כספים כנציגת מליאה. ושם יהיה הדיון, וזה יבוא לפה.
הדיון, קודם כל זה מופיע בטיוטה כבר. אני אומר לך שזה מופיע בטיוטה, כי אנחנו נכנסנו לטיוטה. נכון, ואני חוזר ואומר שזה טיוטה. אוקיי, אז אתה תראה כאן טיוטה. בסדר? אחלה, אתם מכירים, נשלח לכם. מה? שאול
אולי נשים את התקציב בסוף היום.
אתה רוצה להיות לא עירני שיש תקציב? כרגיל אנחנו מציגים היום טיוטת תקציב. היום זה הצגה כדי פשוט להכיר את הטיוטה שהוכנה במועצה. אחרי היום הטיוטה עוברת לוועדת הכספים. ועדת הכספים, אני חושב שכבר פרסמה את הלוח זמנים של הדיונים. כל חבר מליאה שרוצה להגיע ולומר על נושא כזה או אחר מול ועדת הכספים מוזמן לעשות את זה. ועדת הכספים תסיים את ההמלצה שלה אחרי החגים, ואז תכונס המליאה הבאה להצגת התקציב עצמו, ומליאה שאחרי זה רק לאישור. זאת אומרת, ויש שבועיים בין המליאות למי שמשקעיו שאלות באמצע או דברים כאלה שכן הלאה. במליאה השלישית מהיום שהתקציב יובא, הוא יובא כמקשה אחת לאישור. זה התהליך שלנו כל שנה, וכמובן גם השנה הזאת.
אגב, רק להוסיף לרון, את התקציב בעצם קיבלתם לפני כמה ימים. מאותו רגע, כל שאלה שיש לכם, תרגישו נוח, לא צריך לחכות לנובמבר. כמובן, אני לרשותכם, וכל מי שזה רק מעבר מסגר. טוב, אז בעצם נתוני התקציב, אני אציג אותם ואת התהליך. אז כמו שרון ציין, בעצם במסגרות הפנימיות גיבשנו הצעת, ציטת הצעה, זאת שנמצא לכם, תעברו אליי בעיון על הפרטים גם. זה מאוד יעזור, וכמובן על ההמלצות. ובואו אנחנו נתחיל. תקציב 2017, בעצם אנחנו יודעים שישנם שני, בוא נגיד, נושאים שהם מאוד בעייתיים, יכולים להיות מבחינת המועצה. אחד זה הנושא של המדד הסוציו-אקונומי. אנחנו זוכרים את המספרים לפני שנתיים. המדד אמור להתפרסם שוב בסוף אוקטובר, תחילת מאי, נובמבר, ומראה לי לכם, אני מאוד מקווה שלא יהיה שינוי, אבל זה עומד ומחכה. נקודה נוספת שקשורה למעמד האיזון, זה משרד הפנים, אחת לכמה שנים מפעיל בחינה מחודשת של הקריטריונים להקצאת המענק. מי שזוכר את הדף מסגרת, הוא מורכב מהמון בפרמטרים. היום המשקל העיקרי אגב זה לסוציו-אקונומי, כמובן שיש עוד משקלות לכל מיני, וזה כמובן יכול גם להתקיע. אנחנו לא יודעים איך מאמינו, אבל צריכים לקחת את זה בחשבון כשאנחנו בונים את תקציב של 2017. נקודה נוספת מבחינתנו, יש ירידה בהכנסות החד פעמיות ששירתו אותנו ב-2016. אגב, אנחנו יודעים להצביע על היקף כזה או אחר כל שנה. אני מניח שגם השנה עשינו את החלק שם ונראה מה יהיה בהמשך. מהם אותם מענקים חד פעמיים? זה מענקי משרד הפנים, הכנסות שנים קודמות ועודף משנים קודמות שניתן לביטוי גם בתקציב. אנחנו יודעים על עוד משהו, על איזושהי ירידה שצפויה בתחום של פינוי השפעה. הכנסות מפינוי השפעה. אנחנו יודעים שהנושא הזה, הרשויות מותקפות על ידי כל מיני גורמים, בעיקר הגורמים העסקיים, וזה עומד ותלוי בבתי משפט, והמשב רוח שמקבלים הכיוון הוא שכנראה חלק מהעומס של הפינוי השפעה ישרושר למועצה, כי לאט לאט מתחילים לייצר זיקה ישירה בין הארנונה לבין השירותים.
אתה יכול להצביע א', ב', ג', ד', בערך איזה סדרי גודל של סכומים?
כמה אז
זה
מופיע? כן, אם יהיה עוד חסר אז נשלים. אוקיי, זה לגבי זה. נושא נוסף שאנחנו מטפלים בו היום זה הנושא של הארנונה, זה הסקר נכסים. אנחנו מתחילים לראות תוצאות. קשה כרגע, נכון להיום, לעשות איזושהי תחזית. אנחנו נחכה עוד 3-4 חודשים כשנשלים עם כ-10 יישובים כמעט סופית, ואז יהיה לנו יותר קל. אנחנו כן יודעים שני דברים. אחד, אזור תעשיית עליון סיימנו, הגידול של ההכנסות היה יחסית משמעותי, כן, 1,700,000 שקל. הנושא כרגע במה שנקרא בתביעה ייצוגית, מחכים לראות מה יקרה עם זה. במקביל, אנחנו יודעים, מי שזוכר גם לפני שנה סיימנו, שאבן מציל בעצם יורד ממצב את החיבורים שלנו בהיקף שלו כ-1,600,000-1,700,000, ולמעשה אם נצליח בנושא של תל אביב, אז הוא בעצם יעקר לנו חלק מההכנסות בסיס. אבל זה אנחנו כמובן נראה יותר מוכן. נגיד החיובים של אדמת תפוסה באזור תעשיית רביו. לגבי על נתוני ההשוואה בין תקציב 2016-2017, אנחנו רואים בעצם ככה, מי שזוכר זה התקציב המקורי, 182.5 מיליון שקל, הוא עבר שני עדכונים. העדכון הנוסף יהיה בעצם היום מתעכב בחודש האחרון, וזה תקציב 2017. כשאנחנו משווים את התקציב הבסיסי, הכוונה היא מה שכלול בעדכון מספר 2, כי הוא בעצם לוקח בחשבון את כל השינויים שנוצרו במהלך השנה, וזה מה שנקרא מודפס בדוח תכנון, מול תקציב 2017 הבסיסי המודפס, שאגב הוא עכשיו גם כולל קצת חלק מהתוספות, אנחנו נראה את זה בהמשך, עומד על 191.2, בעצם מלמד על גידול של 8.7 לעומת המקורי. בקשות נוספות, מי שזוכר, גם לפני שנה, גם לפני שנתיים, הייתה רשימה פה, חלקה הוסרה, חלקה הייתה מותנית במקורות מימון. אם תחזרו לעדכון מספר 1, מי שזוכר, הוספנו לחינוך, הוספנו למרכז קהילתי. נכון להיום אנחנו נשארנו עם בקשות נוספות של 3.4, אגב במקור זה היה יותר, אבל חלקו, בגלל הסדר הביטויות, מה שגיבשו המנהלים, בעצם שולם פה, אנחנו גם נראה את זה בהמשך. לכן סך כל התקציב שכרגע מוצג הוא 194.6, שבעצם גידול של 12 מיליון לעומת המגורים. עכשיו, עם כל הכבוד להוצאות, אנחנו חיים בהכנסות, כי אם אין לנו הכנסות, אז אנחנו בצרה צורה. ואנחנו רואים שבעצם רמת ההכנסות היא, יש פה גידול של 3.2 מיליון שקל. בשורה התחתונה, בעצם אנחנו נמצאים בחוסר של 8.9 מיליון שקל, שאיתו נצטרך להתמודד בחודשיים שלושה האחרונים. יש שאלות פה לגבי זה?
שאול, ה-9 מיליון האלה זה כולל את הבקשה של הטרדיון, השוטף?
כן, כן, בהחלט, גם הטרדיון יש לו בלוח.
הטרדיון האחרון?
הנוספות זה... מה זה הספקתי? יש לי את זה כבר לפני שלושה שבועות. האם הגישו את זה לתקציב?
הוא לא הגיש את מה שהוא הציג בוועדת הכספים.
לא, לא, זה נמצא פה, חבר'ה, תכף נראה. טוב, אם אנחנו סוקרים את ה... נרד רמה אחת למטה, כי סך הכל אני לא ירד יותר מדי, אתם תראו את זה בלוחות בהמשך, וכמובן אנשים יכולים לשאול, אני לשכתם. כשאנחנו בוחנים את תקציב ההוצאות, אנחנו רואים ככה, תקציב הבסיס המודפס, כמו שציינתי, 191.2, עיקר השינויים פה, ואם נראה שכם את לוח אחד אחד, זה ירידה בתקנים ובשכר בסך של כ-1.3 מיליון שקל, גידול בפעולות של 3.1 מיליון שקל. הקבוצה השנייה זה כשיורדים ברמה של המקורות והשימושים, אנחנו רואים שבפעולות כלליות יש גידול של 1,900,000, שזה בעצם השנייה הזאת. בפעולות חינוך יש לנו גידול של 1.3 מיליון שקל, ובשכר חינוך יש גידול של 1.5, אגב, מעמד מוזגה, עיקרו זה העל יסודי, התאמה שלה, כי מי שזוכר, בית ספר הולך ויורד.
זה מעבר למשרד החינוך. מעבר למשרד החינוך.
כן, כן.
לא, תגיד להם, זה לא שמפטרים אותם.
לא, לא, זה לא. זה לא ביטורי.
מה שאומר זה משהו אחר.
בתי הספר, יש להם שני מקורות, משרד החינוך ואנחנו. הקיתון כאן זה במעבר מורים בבעלות משגב לבעלות משרד החינוך.
העסקה.
העסקה, כן.
ויש לנו את החלק הנוסף, שזה 3.4 קשור לבקשות הנוספות. לוח 1-3, מה הוא מלמד? עיקר התוספות, העדיפויות פחות, כלולות ה-3.4, וחצי תקן פיתוח יישובים, 550,000 שקל, אזור תעשייה טרדיון, 650, מיכאל, לשאלתך, חלק מהמיליון 100 זה ה-650 שלו, מיוחד, בקשות של חינוך ומרכז גילתי. תקשיב, השכר נכון לרגע זה בבסיס הוא...
מה זה לשאלתי? שאול, מה זה איזה
תקציב? אני יותר הדיון, אני מוכלול בהצעה.
כן, אבל מה זה 650?
זה חלק מהסך הכל שתכף אנחנו נראה. חלק כבר נכנס להצעה התקציב.
בסוף נראה פה 2 מיליון?
ביחד זה 2 מיליון.
שאול, מה אתה כאילו 3.1.2?
שלום, מה זאת אומרת? תקציב השכר, סך הכל תקציב השכר והתקנים.
לא, כי המשפט שלנו ברור לי.
תקציב השכר עומד על סך, אוקיי, על סך של 69. זה פשוט כנראה... לא, 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 לא. שזה בעצם נותן ביטוי ל-414 תקנים, שבסך הכל יש תוספת שכלולה בתוך התקציב הסיס של שני תקנים, אנחנו גם נראה.
רגע, זה כולל תקנים מתבקשים או שכבר
קיימים? לא, מה שזה בנוסף לקיימים. שני תקנים נוספים שאנחנו רוצים להשאיר.
שמנהלי מחלקות ביקשו?
כן. תכף אנחנו נראה את זה גם בהמשך. לוח 3.1, אנחנו תכף גם נראה, הוא בעצם מורכב משלושה תורים, הוצאות, הכנסות והסבסוד. ואז רואים את ההשוואה, מי מקבל בהוצאות, מי היה לו גידול מיוחד, בהכנסות אם היו שינויים, והסבסוד אם הוא גדל או קטן, כי גם זה קורה כפונקציה של התקצוב. אז בגדול, תכף אני גם אראה את הלוח, אנחנו רואים שמנהל כללי וכספי יש לנו קיטון בהוצאות של 0.4%, שירותים מקומיים, גידול של 4.4%, עיקרם, תברואה, תברואת רחובות ביישובים, אירועים ומסגדיה, דברות כל מיני, ביטוח יישובים, גידול תעשייה. בצד הגידול ישנו גם קיטון במספר פתחי פרקים, בעצם אנחנו נראה את זה בלוח שתכף זה... לעבור עליו. לגבי השירותים הממלכתיים, שזה כמובן בעיקר זה הנושא של החינוך, יש שם את הרווחה ודן, יש לנו גידול של 0.3%, העיקר זה מרכז קהילתי ברווחה, וקיטון מועד בנושא של סך כל החינוך. תקציבים בלתי רגילים, יש קיטון, גמלאים וגידול של 1.4, וכמובן הבקשות הנוספות. סך הכל הגידול גם של הבסיס וגם של התוספות של 2.7% לעומת שיקול מספר 2. עכשיו, זה בעצם הנתונים המספריים של מה שאמרתי קודם, ואנחנו רואים פה המעבר מעדכון 2 המורשן לשינוי במעבר, בשכר רואים ירידה של כמיליון 300,000 שקל, פעולות 3.1, פרעון מלעוד השוליים זה עדכון ובקשות נוספות. כשיורדים למטה לראות איפה בעצם השינויים באים לידי ביטוי, אנחנו רואים את זה פה,
בשכר כללי אנחנו רואים גידול בעצם של תקן אחד, פעולות כלליות, גידול של 1.2 מיליון שקל, בחינוך ירידה של 1.5 מיליון שקל, מה שהזכרתי קודם, ואנחנו רואים שזה בנושא של התקנים. פעולות חינוך, אנחנו רואים פה גידול. הוצאות חד פעמיות, מה שהזכרתי קודם, זה משרד הפנים והקידום. סך הכל גידול מהבסיס של עדכון מספר 2 זה גידול של 1.7 מיליון שקל, והנושא של הבקשות הנוספות, פיתוח יישובים, אזור תעשיית רדיון, זה ה-650 שהזכרתי קודם, 550 פיתוח יישובים, חינוך, מרכז קהילתי, איכות סביבה, את הפירוט אנחנו תכף גם נפגוש ונרד רחל מיכה הקטנה או שכבר הייתי נמצאת. זה החלק של הבקשות הנוספות שעברו תהליך ראשוני של מה שנקרא, הוגדרו חלק עדיפות גבוהה והם שולבו בתקציב הבסיס.
לפי מה הם הוגדרו עדיפות גבוהה?
לפי עדיפות של הנחיה שלו, דו שיח שהיה בינינו, ולאור החזון, פגישים, עדיפויות וכו'.
זאת אומרת, זה לא היה באגפים שקבעו את הסדרה?
גם. אמרתי, הדיון הפנימי, הרי כל החומר הזה זה תוצאה של הדיונים הפנימיים של ההנהלה מורחבת ומצומצמת.
אגף החינוך היה שותף בקביעת סדרה?
אגף החינוך היה שותף בדיונים, אני זוכר את נועה. מה זה לא? היא לא הייתה, כולנו ביחד עשינו את זה, היא הייתה בתוך כולם ביחד.
לא
בקביעת סדרה? כל אחד תכף יגיד כן אגף כזה או אגף אחר. את המועצה אנחנו מנהלים, וכל המנהלים היו שם. הדעה של כולם נשמעה, הדעה של כולם נלקחה בחשבון מול העדיפויות של המועצה ומול הכל. ומה ששאול מציג, זה אני מזכיר, זה הצעה, זה טיוטה, זה עכשיו מגיע לוועדת הכספים, מי שירצה יבוא לוועדת הכספים.
אנחנו נבוא, בסדר, רק אני אומר שהחינוך בתור דוגמה, כי אני קצת מבין, אני מנסה להבין בו קצת יותר, הציג דרישות של 1.4 ובסוף נקבע שבעדיפות גבוהה יש 300.
נכון, וזה יותר מדי.
הקביעה הזאת של להחליט איפה ישבו השפעה, בהנחה שבאמת 300 זה ראוי לצאת לו 1.4, שזה מתבקח, אבל הקביעה, מה זה ה-300 האלה, איפה הם ישבו, זה משהו שלהם, לדיוק דעתי, צריך לתת לאגף לקבוע ולא לאיזה צוות שלא קשור לאגף.
אז אני יודע דעתי אחרת, ואני יודע דעתי זאת שמנהלת את המועצה, ואנחנו עובדים עם כולם, עם כל המנהלים, ואנחנו לא נותנים לאגף החינוך מעמד שונה מאשר מחלקת יישובים או איכות הסביבה.
אתה נתת מעמד שונה
לאגף החינוך? רגע,
שנייה
ירון.
אתה כתבת אותו בפשוט הזאת?
לא, אני מדבר עכשיו על הדיון, לא על התוצאה. בדיון עצמו, לכל מנהל יש עמדה שווה. בוודאות נלקחים שאנחנו עושים, לפחות את ההמלצה שלנו, העדיפויות של המועצה נלקחות בחשבון, זה ודאי.
אני לא מדבר עכשיו...
אתה תדייק את השאלה. השאלה היא לא המנהלי
האגפים.
השאלה היא חברי
המליאה,
נציגי הציבור.
לא, לא, לא. הוא שאל אם מערכת החינוך הייתה שוב על הדברים האלה. התשובה היא כן, זה חד משמעית.
השאלה היא אחרת. בתוך מנהלת אגף החינוך הציע 12 סעיפים, אני רואה פה נכון, 12 סעיפים שונים שמסתברים ל-1.4 מיליון בקשות. בסוף אושרו לה שני סעיפים מתוך כולם.
לא אושר לה עוד שום דבר.
הומלץ לשים בעדיפות גבוהה שני סעיפים. עכשיו אני שואל ברמת התהליך, האם לא נכון לתת למנהלת אגף החינוך להחליט מה מתוך 12 הסעיפים שהמליצה הם בעדיפות גבוהה יותר מהשאר, או זה צריך להיות ברמה של כל המועצה, הרי פה אין תחרות על משאבים מול אחרים. בהנחה שאושר ל-300, זה עוד לא סגור, אבל בהנחה שזה מה שאושר, אני חושב שהיא זאת שצריכה להגיד מה בעדיפות גבוהה ומה צריך להיות לדיון, ולא מישהו אחר.
אז התשובה, חברים, באמת, אני חושב שזה ממש לא לעניין, תסלחו לי, כן. העבודה הפנימית של המועצה, עם נעלי המועצה, היא עבודה שלנו. ואנחנו עובדים עם המנהלים, אנחנו עובדים איתם ביום-יום, אני לא חושב שצריך להיות כאן לוביסט לאגף החינוך, כמו שלוביסט לאיכות הסביבה, או לנושא כזה או אחר.
אני לא מתחרה עם אף סעיף אחר, אני אומר שבתוך הסעיפים של החינוך, לא אתה, מישהו אחר,
סליחה, האחריות הכוללת היא שלי. לא של אגף החינוך, ולא של אף מנהל, ועדיין...
אבל אני לא... מה שאני רוצה רק רגע להעיר, אנחנו עושים הרבה דיונים בוועדת הכספים, תוכנים את כל מה שכתוב פה בלוח. בסוף, הפלאג נאמבר שאנחנו ממליצים, הוא עובר למנהל האגף.
איזה
פלאג נאמבר?
ה-300 עבר
למנהל? לא! תבדין, בוא נבלבל. שנייה. בוא נעשה סדר. מה שכרגע מוצג זה להצגה בלבד. זו המלצה. יכול להיות מאוד שיבוא לוועדת כספים וה-330 יבוא ל-600, לא יודע מה. ב-600 ועדת כספים לא אומרת למנהלת החינוך איפה לנתב את הכסף, בשום אופן.
מעולה.
אלא אם... רגע. מאה אחוז, אז זו התשובה. אלא אם, אני רוצה שיהיה ברור, אלא אם מדובר על מימוש של תקן, שזה צבוע. בפעולות? אנחנו לא קובעים למנהל האגף את זה, בוא שלא,
נגד... זה רק משהו ייצוגי, לא קובע.
זו הצגה כרגע,
קובעים... חבר'ה, אבל כן, לא, הוא שכח... ועדת כספים בהחלט, גם כשהמנהלת החינוך, הרי אין לך פררוגטיבה לעשות, להחליט מה שהיא רוצה בתוך הזה. אנחנו בכל מקרה בודקים שזה מתאים למדיניות של המועצה, זה הכול.
יש פה ניואנס שהוא חשוב, מה שנקרא לפרוטוקול, מי שמאשר את הסדרי העדיפויות, מי שמאשר את התקציב, את התקציב הזה זה מליאת המועצה. הוועדת כספים מבחינת זאת זה אורגן של מליאת המועצה. זה ועדת משנה של מליאת המועצה, שאמורה להיכנס להיכנס לזה יותר. יכול להיות דיבור של נציג מליאה כזה או אחרים בוועדת כספים, אבל בסוף, זה מגיע לכלל המליאה לאישור. ומה שבכלל המליאה לא מאשרים, לא מאושר, לא יעזור כלום.
אין לי על זה ויכוח.
יפה.
אני בא ואומר, ואם התשובה שאני אתייצגת את זה מצוין, שאחרי שוועדת הכספים, בראייה כוללת, החליטה שזה התקציב לפעולות מיוחדות תחת העבודה הזאת, אז לדעתי מי שצריך להיות בעל הסמכות להמליץ מה מתוך זה בעדיפות גבוהה יותר מתוך הסעיפים שהיא ביקשה, כי היא בעלת הידע, איך היא אמורה לממש את היעדים שהיא קיבלה?
לא, זה לא נכון. ועדת הכספים באמת קובעת את הכספים. ללא ספק, והיא יורדת לסעיפים. ועדת הספים לא אומרת מיליון שקל לחינוך, תעשו מה שאתם רוצים שם. ועדת הספים יושבת ובודקת ומסתכלת על סעיפים, ומה שאנחנו כותבים כאן, אני חוזר, זה המלצה שלנו. זה טיוטה לדיון של ועדת הכספים. עכשיו, אני ממשיך, לא ירון, אני מתקן. עדיין, אילן רוצה שאולי, מה שאני שומע, שיגידו בחינוך יש 100 מיליון ושנועה תקבע איך מחלקים את ה-100 מיליון הזה. התשובה היא שלילית, אפילו מיליון. בסדר?
בית הסעיפים האלה, ואתה ראית אותם לפי המדיניות, אז עכשיו אתה נותן את היכולת לקבוע במיליון המסגרת, שזה אחד מתוך כל התקציב, או שבה יכולה לעשות משהו,
אם ככה לקבוע,
אני לא... לא, תקשיב, זה לא שאני מנה אבטה.
אני התערבתי לוועדת ביטחון איך לחלק את התקציב?
כן, אבל אני מתערב.
אם הייתה מדיניות העדפה של מליאת המועצה לסעיף כזה
ואחר,
אז אפקי מדינות היית צריך לפעול.
בוודאי.
יופי. מעבר לזה, זה יושב בחצה של מנהל האגף.
לא. הסכמתי איתך לחלק הראשון בוודאי. מדיניות מליאה היא הקובעת. אבל בתוכו, יש גם לנו מה לומר. באופן יחסי לכל האגפים ולמה שקורה, כך שמנהל אגף הוא לא את הטלטיפונדיה הפרטית שעושה מה שהוא רוצה, נותנים לו כסף והוא עושה. הוא צריך להסתכל על זה בתוך סך הכל מה שקורה. ובוודאי, אתם נותנים את ההנחיות, אתם נותנים את התקציב. אם אתם קובעים שזה במסגרת מדיניות המועצה, וזה כולנו יודעים, אז ברור שזה נכנס. אבל אם משאירים דרגת חופש, זה גם נכנס לדיון של מנהלים נוספים.
אם אתה מבין אותו, להיות ראש האגף, אני מניח שאתה קובע.
בסדר, אבל לא שזה כזה ראה וקדש.
טוב, רבותיי, ברשותכם, אם... רבותיי,
ברשותכם...
חבר'ה, שישארו גם זמן לשאלות שלכם אם יהיה זה. אז כמו שאמרנו, זה היום הבקשות, סך כל הבקשות המקוריות עמדו על 5,670,000 שקל, בחינה מה כן להכניס לבסיס ומה יהיה בעדיפות גבוהה ומה בעדיפות נמוכה, זה התורים האלה, ואנחנו רואים שכ-1.9 מיליון שקל הוא קיבל עדיפות גבוהה, ונדמה לי מי שעובר גם על הנושאים רואה שכולם כאחד הם נגזר של מדיניות המועצה, של העדפת המועצה וכו' וכו', וכולם, כל המנהלים היו שותפים לזה, נקודה, שלא מישהו יגיד שלא. ואם הוא אומר לא, תשלח אותו אליי.
שאלה לי, איך בונים את זה?
מה שאת אומרת?
רגע, שנייה. מרכז קהילתי רוצה, יש לו 9 סעיפים. הוא דירג אותם לפי מה חשוב יותר, חשוב פחות, או שזה...
כן, בהצגה הם עשו את זה. בוודאי, היה הצגה של כל מנהל לפני כל המנהלים האחרים, והוא בוודאי אמר את זה, כן. מה?
השאלים לך פה את הדירוג ש... כי פה מציעים את הכי חשובים, הרי בטוח שבתוך התשעה יש כאלה שהם יותר... משמעותי. אני חושב שהמקום, זה יעזור גם לאילן, כדי שלא יהיה זה.
זה מגיע... המנהלים מגיעים לוועדת כספים להציג את זה.
ושם הם אומרים,
ואם מה שהם
אומרים
פה נכון,
המנהלים מגיעים, ועדת כספים שומעת את המנהלים, וכמו שאמרתי, גם חברי מליאה מוזמנים.
אגב, ועדת כספים גם מתקילה את המנהלים, ואומרת להם, עכשיו, אחרי שביקשת את הכל, תעשי לי סדר קודם עם הראשון, השני, ואתה יודע מה אתה שומע המנהלים? תשמע, קשה לי, זה כאילו לא להתייצמו ליד מין, אבל זה לא המצב. ואז הם יודעים לקבור.
אבל התהליך הזה כבר עובד כאן הרבה שנים, והוא עובד טוב, וועדת כספים...
עם רשימה מתועדפת.
ועדת כספים עושה עבודה מצוינת. ומביאה לנו תקציב סגור בסוף עם עדיפות ציבורית בפנים לפי העדיפות שאושרה במליאה במשך 7 ומשהו שנים שאני כאן, לא התאכזבתי אפילו פעם אחת.
רחל, לשאלתך, זה המרכז הקהילתי, הנושא של ליווי א' ג' שישי יישובי, לא חשוב איך התורה, הוא כלוא בעדיפות של התאגיד. וכמו שאני אומר,
בכסף הזה
זה עוד לא כסף, אל תתערבי, זה עוד לא כסף.
רחל, זה ראשוני מאוד, אני לא יכול לחזור. אני לא יודעים בשלב הזה. בשלב הזה לא יודעים עוד לענות את השאלות.
כמו שאמר, יש תקציב
בכל אופן, זה הלוח שהוא גם לרשותכם, לרשותכם, ופה אני רק אזכיר בזה, ועדת כספים מקצה חלק מהזמן למפגש עם נציגי מדינה שמעוניינים לבוא להשמיע את דעתם, את דעתם וכו' וכו', אז יש מועד כזה, הוא יצא היום יום, או מחר או מחרתיים יגיע אליכם לכל חברי המליאה, תיצרו איתי קשר, נשלב אתכם בדיונים ותצאו לומר. אוקיי, טוב, זה הנושא של השכר ותקנים, אין טעם, מי שרוצה יכול לראות את הפרטים, אבל זה ברמה הכוללת. החלק הנוסף זה הנושא של תקציב ההכנסות, שוב פעם פה מה שציינתי גם קודם, אנחנו רואים בעצמיות יש לנו גידול של 1.2 מיליון שקל, בממשלתיות קיטון של 4.8, עיקרו מענק האיזון ואחת פעמיות. אנחנו רואים כשיורדים רמה אחת מתחת, רואים שגידול בעצויות חינוך של בעצויות של החינוך 1.2 לאור פתיחת שנת הלימודים. משרד החינוך קיטון של 1.4 מיליון שקל, ועיקרו זה בתקציב של המקיף ארצי, ומענק האיזון תחזית של כ-2.9 מיליון שקל, כמו ציינתי קודם. לגבי הסוציו-אקונומי עוד לא, 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 לא הבאנו פה לביטוי, אבל כן את הנושא של הוועדה שאמורה להקצות וכו' וכו', וגם הנחיות של המשרד דרך כלל לתקצב 85% או 90% מרמה קודמת, אז זה המספר שיצא. כשאנחנו יורדים לרמה של הפרקים, אנחנו רואים במנהל כללי וכספי יש גידול, זה מן הסתם הסכום של ההחזר הלוואות מהקרן
שירותים מקומיים זה קיטון, שירותים מלאכתיים גם קיטון יחסית קטן, בבלתי רגילים גם קיטון של כ-30%, זה בעצם אותם סכומים חד פעמיים שתכף ניגע בהם, ומענקים כלליים גם קיטון של 17%. סך כל הקיטון בשלב, סך כל ההכנסות של כ-2%, מי שזוכר, מצד אחד קיטון בהכנסות, מצד אחד 2.7 גידול בהוצאות, וזה בעצם הפער של ה-8.9 מיליון שקל. פה אנחנו רואים את המספרים ואת השינויים שציינתי קודם, ואנחנו הולכים לחלק של הסבסוד, ואני ברשותכם אלך ישר ללוח, יהיה יותר קל להבין
מה שבשבת את השורה קודם בלוח הקודם.
לוח 3-1.
לא, לא, בלוח הקודם, תראה אותם את השורה האחרונה בבקשה. השקף הקודם.
פה?
עוד קצת ירד? לא.
זה, לא. זה הכנסות.
לא, עד התירד. אתה כבר קלטת את השורה?
כן.
עוד קצת ירד? עוד קצת
תראה. אוקיי, זה השמונה פסיק תשע שהזכרתי בהתחלה.
זה אחד התמודדות, תבינו. צריך למצוא מה עושים עם שמונה פסיק תשע שחסרים. עכשיו, אין מה פטנט שמביאים את השמונה פסיק תשע. זה לא צורית, מביאים להם.
כי בצורית,
מה העודפים של החקר?
חשבנו על זה, זה יהפוך לתשע.
באמת זה לא יהיה טוב.
חבר'ה, ברשותכם, לוח אחד שאת...
אילן, אתה ראית את ה-8.9 שחזר לנו? מה
אתה? חבר'ה, לוח 3 או 3.1 הוא בעצם, הוא חותך את התקציב בשלושה זוויות, ובעצם לכל העורף שלו ברמה של תתי פרקים. זאת אומרת, מי שרוצה לראות את הפרקים, רואה אותם בהתחלה שציינתי, אפשר לראות את הרמה של תתי פרקים, ותתי פרקים לחלק הזה. אנחנו רואים פה תקציב ההוצאות השוואה, תקציב ההכנסות השוואה, ותקציב הסבסוד השוואה, זה אותם הכנסות כלליות, שזה או מענק או ארנונה, שאיתם אנחנו בעצם מתאימים את הדמויות, תודעת ראשו שלנו. אז זהו, אין מה לעבור, אלא אם יהיה למישהו שאלות בהמשך או מחרתיים, או זה.
רגע, סיימת?
תן לי רגע, לא, אני רוצה לעבור.
חלק כזה, יש לו עוד כמה פרקים קדימה.
לא, על התקציב.
לא, זהו, אנחנו... יש לוח נוסף שמתייחס לסבסוד של החינוך לגבי מוסדות החינוך והרמות סבסוד, זה המדיני שקבועה מאז ומתמיד. תוך הדגשה, מי שזוכר, אחד העדיפויות שהמליאה הנחתה אותנו, זה כל מה שקשור לפיתוח של הקמפוס וליצירת האיזון בשלושת המסגרות שם ברמה הפונקציונלית חינוכית, שזה נועה מובילה, ובהיבט התקציבי, אני עומד מאחריה, לתת לזה ביטוי, ואפשר לראות את הסכומים החד פעמיים לשנתיים שלוש הקרובים. פה יש לפי המוסדות חינוך, אתם יכולים להיפגש בנתונים, זהו, ויש כמובן מצורף לזה הפרוטוקולים של ההנהלה מצומצמת ומורחבת, מה שאמרתי קודם, שזה הבסיס של התקציב.
אבל להחזיק מעמד, הגענו לעמוד 15.
זהו, סיימנו.
מצוין.
השאר זה פרוטוקולים, זה תקראו, זה בדברי הימים.
אתה היחידי שמגיע לעמוד 15.
זהו,
אני מבקש שתירשם בפרוטוקול, ואני מבקש שהמנכ"לית תקשיב. אני מבקש שראש אגף או מחלקה, אני לא מבין ביניהם, שמבקש תקציב, שיבוא לדיונים מול ועדת הכספים. אני רוצה להגיד לך שמישהו לא בא, אני רוצה להגיד לאותה בפונקציה שאנחנו כולנו מתנדבים, רק הוא מקבל שכר.
אני לא מדבר.
אז אני מבקש שכולם יבואו, דבר ראשון. דבר שני, אני מציע להם לבוא ולספר כמה ניצלת את התקציב שלך בשנה החולפת. בפרקים ראשיים, לא 80%, בפרקים ראשיים. לא יכול להיות שבן אדם מבקש תקציב שבסך הכל נגרע מאחרים, לא רק שהוא לא בא, אלא שהוא גם לא מנצל את כולו.
מי לא בא?
עזוב.
טוב, לא חשוב, יש הערה של ירון.
הערה כללית. יש לי כתבנת שמה שעברה. אני רגע שיהיה עוד לא סיימתי. והדבר השלישי שאני מבקש, זה כמובן, זה כל חברי ועדת כספים. אם מדברים על איזשהו תקן, איזשהו תקן, בחלקיות תקן, אנחנו מבקשים לדעת איך שמגדירים תקן. למה, בשביל מה, מה היקף, כמה שעות.
אני רק מזכיר,
אתם עושים. תגיד לא, אין לי מה את זה. אני רק רוצה שאם מבקשים.
תן לי. ועדת כספים דנה בכספים, לא בתקנים. אני חוזר על זה. זאת אומרת, אתם מאשרים כסף. אם אחר כך, אם זה מבוצע בקבלן משנה, או בסחירת שעות, או באיוש, וכן הלאה, זה
הכללים.
אתם מאשרים כסף.
אנחנו מאשרים כסף? צריך להסביר למה.
בסדר, לא, בסדר, אני רק הוספתי.
אנחנו מאשרים כסף,
וזה
כסף מסוים, למחלקה מסוימת.
כן.
לא מעטים אם זה יהיה חצי תקן
נכון.
בזה או באוטסורסינג.
כן.
זה אותו תקן, כסף לתקן לאותו מחלקה.
כן.
100%.
כן, כן, ברור.
לא, זה לא היה ברור.
למה?
הכוונה לא ריאות. לא, זה לא היה ברור, ואמרתי לו, אתה תראה שרון יגיד כן.
כן. כסף למחלקה, כפי שאתם השארתם. הביצוע, חבר'ה, ירון. הביצוע, איך מבצעים את זה, זה באחריות המנכ"לית והגזבר והניהול השוטף. כן.
שאול, לא יפץ את הערכים של החברי מיליאר?
יפץ,
מחל וחלתיים.
שנייה, מה זה?
ובאמת אתם מוזמנים.
אם אפשר להפיץ לא רק לחברי, לא תערכים רק לחברי מיליאר, יש פה 200 לדוגמה. ועדת חינוך יושבת, מתי
יש יכול להיות?
כי פשוט אני
שאלתך היא לא תקבל,
מי שרוצה לכל הדיונים, מי שרוצה להתעתם לכל הדיונים,
יש, הלוח הזה יצא כבר אתמול או היום.
ודרך אגב, רק ביטחון אנחנו לא
מתארים זה כיסוס. אגב, גם אותי הוא זורק מהדיונים, זה חלאו ומכלאו וצאתם שלי. לשאלתך, אני אפיץ את כל המפגשים.
טוב, חבר'ה, בואו נתחיל. אילן.
רק אם תעלה את הדיונים, כשמנהלת אגף החינוך למטה, יש את הכיתות של הדיונים, נכון?
כן, זה הפרוטוקול. כן, זה קורה.
תחסו את המנהלים שלה לבקשות הנוספות.
עוד אחד למטה.
עוד אחד למטה.
טוב. עכשיו, מי שיעשה, לא עושה את זה עכשיו, מי שיסתכל על מה שבקשר את החינוך, יסתכל מה נקבע בסדר עדיפות, לא ימצא שום קשר.
למה?
טוב, בסדר, אלא חבל להתווכח. אמר, בוא תמשיך.
לא, היא הייתה שותפה, אילן, דעת לי, אני לא מצטערים אותך.
טוב. זה הצגה כמובן, אין הצבעות, זה נכנס עכשיו לעבודה, מזכיר חוזר הבאה מעשירית היום, זה טיוטה, זה ייכנס עכשיו לוועדת הכספים, יש עבודה לא פשוטה לוועדה בחודשים הקרובים, שיהיה בהצלחה.
חבר'ה, אם יש למישהו שאלה הכי קטנה שהוא עובר, יש לי מספיק
תברים, שאול
לפתחי בכל רגע
תברים
אחרי חבר'ה, אתם יכולים בחגים, כי
החבר'ה... תברים, שאול, אנחנו, יש לנו עוד סדר יום ארוך.
איך אנחנו, נו?
יש לנו חבר ועדת כספים בדואי, אתה יכול לקשר לכם בחגים.
לא כאן.
תברים, תברים, ראית שם.
הבאנו בדואי בכוונה.
לא יהיה כאן.
שבחגים יש לך קשר.
טוב, התברים ישלחו.
חבר'ה, אני רק רוצה לציין שני תבר מתעלה אחד, אלה עם החוסר, אבל לא צריך לדאוג כי פה, תעלה טיפה למעלה, פה. זה אנחנו רואים, אנחנו אומרים לקבל תוספות אחוזיות ותמיד בא יותר מאוחר, ככה
שבוע. איפה מגיע החוסר?
בגן ילדים זה תוספות אחוזיות של משרד החינוך, מי שזוכר תמיד
למשרד. גם האישור מוסיף.
כן, כתוב פה. שיהיה בריא האישור.
לא, כל אלה שרוצים חינוך חינם.
לא, זה...
סתם רגע.
אוקיי.
רק מצפה אביב מוסיף.
לא, חוץ מיוטפת שבונה לגמרי לבד.
אבל גם מצפה אביב עושה א' עד ג' לבד.
חבר'ה, יש לנו עוד מספיק על סדר היום.
תעלה טיפה. לא. יש לנו פה שתי נושאים שהם כמובן בחוסר, אבל הם פונקציה של שני נושאים. אדוני חבר ועדת כספים,
אבל זה שתי נושאים שבעצם אנחנו הכלל במועצה עם מחלקה מגייסת מימון חיצוני, אנחנו מעמידים להם את המימון במקביל, ובוא עד לא עושים את זה בהתחלה כי לא תמיד זה מסתדר. השתי הנושאים האלה כמובן זה השלמה שהם יקבלו, או במהלך השנה הם ימצא עודפים של תמ"ל, אם לא להיכנס לפיתוח של שנה הבאה. זהו, כל היתר.
זה טיפה למעלה לצורי, 1.2.
מה?
זה עודף טיפה למעלה.
כן, אז יש לא דיור, זה יש תפוס של המשרד.
זה מה שמשרד החינוך, השיכון מעביר, זה מגיע כתבר. מה?
זה הסבסוד של משרד השיכון.
זה הסבסוד של משרד השיכון, שמגיע עכשיו לפרויקט והולך להתבצע.
מה? הכי חשוב זה הספורט, לא
מבין. זהו, יש שאלות, הכל זה מסובב.
טוב, ברשותכם, אם אין הערות, אנחנו נראה את זה מאושר.
נכון.
אין הערות, אני מחבר, רבותיי, פעם
ראשונה, פעם שנייה. תקציב המועצה, עדכון 2, שאול.
לא, יש עם זה עוד משהו.
מה יש? אני הולך...
לא, עם התמ"ל, לא, זה בתוך התמ"ל.
עזוב, נו, עדכון 2. לא פיתוח.
לא, כי זה הולך עם התמ"ל. חבר'ה, לא, זה הולך עם התמ"ל. חבר'ה, אנחנו מביאים את זה לעדכון שלכם, מסיבה אחת מאוד פשוטה, קיבלנו את ההרשאה ממשרד הפנים, סך הכול ההרשאה 1,624,000, יותר וקצת מהתחזית. הקריטריונים שם חייבו אותנו לשינויים, אבל בעיקר שינוי אחד שזה החלטה פנימית, ביטלנו את המימון להחלפת רכב דחס. אנחנו באיזשהו תהליך ניסוי עם האשכול לבינוי השפעה.
זה יעלה עוד מעט, זה סעיף על סדר היום.
מה זה סעיף 2?
רגע, ואז סעיף 2 זה מימון הסקר. מי שזוכר, אמרנו שהמימון של הסקר מחסים יבוא מהתקציב חיצוני, בכדי שההכנסות השוטפות לא נצטרך לשלם מהן, ושהבסיס שלנו, התקציב השוטף, יהיה יציב יותר וגדול יותר.
מתי זה נכנס לביצוע?
זה בביצוע.
סקר בביצוע כבר.
50% כבר בוצע
בערך. הוא בביצוע. אז עכשיו, חלק מהשינויים, כמו שאתם רואים פה, זה בשביל לעמוד במינימום של המשרד כמו שהוא נמחה. כל שנה הוא משנה, לפני שנה זה היה 50,000 שקל, השנה זה 100,000, אז התקרנו. וכמובן שני נושאים חדשים שיתאפשר לנו לתת להם תשובה, זה כלי עצירה ליישובים ומדרכה ותלמיד, הצורך שהוא עושה. עכשיו, אלה, זה כמובן ייכנס לקבל מספר תב"ל שזה טכני, רק את העדכון, אני מקווה שזה מאושר, וזה המשך של התוכנית פיתוח שהוצעה שם. אין שאלות, יופי. ברשותכם נעבור לעדכון מספר 2. נו, מה הוא עושה?
אל תשמור.
איפה זה?
אחרון.
אוקיי, עדכון תקציב מספר 2, כמובן, אגב, כל מה שאמרתי...
כל זה אחרי ועדת כספים כבר.
בדיוק, הכל אחרי ועדת כספים, אז אני אעשה פה את זה בריצה. העדכון מחולק לשלושה חלקים, הקטגוריה הראשונה זה השינוי מארנונה, שהם מצביעים על גידול של 289,000 ש"ח, ובמקביל, רוב הכסף הלך להגדלת סעיף השתתפות לוועדים המקומיים, שסוחר את ה-24%.
שפעם הקטנו את זה, פעם הקטנו את זה שרצינו שלא לנו כסף, שהייתה הקטנה.
אנחנו שמענו שאומר 24%
מהר. קטגוריה שנייה היא בעצם שינויים בין סעיפים, סך הכל גידול בהוצאות, בצד ההוצאות של 3.5 מיליון ש"ח, גידול בהכנסות 3.8, מה שלמד על עודף קטן. בעיקרו, אותם הענקים חד פעמים שציינתי, הזכרתי קודם, זה משרד הפנים, כמובן ביטול של הרזרבה שמימנע את האחרים. סך הכול נתן עודף של 282,000 ש"ח, והוא בעצם מימן את הקטגוריה הראשונה, שעיקרה זה הגידול בהשתתפות לוועדים המקומיים.
העברות ליישובים,
זכרון. העברות ליישובים, כמובן. והקבוצה השנייה זה פרקים שאין צורך לתוספת של סבסוד, זאת אומרת, היה גידול בהכנסות, זה התיישר עם ההוצאות, ככה שאין זה. אם רוצים לראות את הפרטים, אנחנו רואים פה, בעיקר בואו נלך לחלק הזה של השינויים, אנחנו רואים גידול בסבסוד לחינוך, לפיתוח יישובים. לפיתוח יישובים הסיבה מאוד פשוטה, לחינוך זה בעקבות פתיחת שנת לימודים, פיתוח יישובים זה בגלל שהחטיבה
כרגע המימון שלה לרשויות לרצה, יש ויכוחים מהיועץ המשפטי לממשלה וכו' וכו'. אנחנו לא יודעים מה יקרה בסופו של יום, אינשאללה שזה יחזור, זה יקל עלינו מאוד, גם השנה וגם שנה הבאה. יש לך איזה נתונים?
קורא אותו. אני יכול לתת לנושא שעלה במליאה הקודמת, בנוגע לשיש ולא לשיש. שוב לדורות.
אוקיי, והקבוצה השלישית, כמו שהזכרתי, זה ביטחון, מפעם ורזרב עובדי קבלן. אלה בעצם אין לזה ביטוי מבחינת סבסוד, כי אוהב ממשקים סגורים. הביטחון למשל, זה דוגמה, אני זוכר את ההחלטה, כשהם יפטר מהרחבים של הרבשים, הכסף יחזור לביטחון. אז הוא גם חזר פה בצד הקטקן, כמובן להשנה. זהו, סך הכל העדכון הוא של 4.5 מיליון שקל, וזה העדכון שהוא הבסיס לתקציב 2017.
אוקיי. הערות, שאלות? זה אחרי ועדת סופים כמובן, כל הנושא. אנחנו נראה את זה מאושר.
ועוד משהו טכני.
תוכנית סיוע.
בדיוק, אל תשמור. איפה זה?
שלישי, כן. זה לא למעלה, כן.
טוב, אנחנו פה מציגים את העדכון של מספר 2 של התוכנית סיוע. עיקרה, כמו שתראו, זה הסיום. הנושא של הכשרה 650. בעצם הגענו להסכם, חזרנו למקור. מה שבעצם הוריד גם חשיפה של תביעות משפטיות, כך שסך הכל התוכנית סיוע, לפחות בחלק השני, ירדה בין מיליון
וחצי.
זהו.
טוב, זה לעדכון.
זה צדיק.
כן, צדיק וגורל.
ופור.
נפל הפור.
אני שאלתי אותו על השתמלות.
אישור התייחסות לדוח ביקורת משרד הפנים.
רון, יש לי בקשה, הצעה. השעה היא 8:30, אחרי יום עבודה, יש לי פה כבר שעתיים וחצי. אתה הגדבת לסדר יום הנושא של הדוח ביקורת רבע שעה. זה גם לפחות רבע שעה. השאלה היא איזה שעה אתה רוצה לקיים את הדיון?
לפי התוכנית אנחנו בערך 9:15. זה התוכנית המקורית.
8:50.
לא, זה התחלה של שעה.
השעונות זה 25 דקות,
הבנתי. לא, רבע שעה, משהו כזה. כן, זה אנחנו בסדר, פחות או יותר בעלות.
אוקיי, אז נתחיל, כי אנשים פה ברמת הבנות מאוד גבוהה. שאול.
טוב, לא, חבר'ה, ככל ש...
נמשיך.
אני
אחראי
שאת.
כולם
לבנים,
חדים. שאול.
אני כבר
בקצב. אז תגיד,
יאללה,
תגיד.
חבר'ה, הגיע דוח
ביקורת. זה גם נשלח קודם, כן? אנחנו מדברים על כל דבר שנשלח ו...
הנה, כך.
לא, לא, יש את זה פה. בעצם לגבי שנת 2015, היו בעיקר שלוש הערות. לא יודע מה להגיד לכם, אבל זה הערות, רוצים להתייחס. אחד, המועצה התחילה בישיבת תקציבים בלתי רגילים בסך בלה 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 לאישור, בלי אישור של משרד הפנים. אני אזכיר לכם, אולי
חלק מהכל
שלנו. אגב, הסיבה היא מאוד פשוטה, כי לא ייתכן שאנחנו מקבלים הרשאה, אגב, כל ההרשאות שמדובר זה הרשאות של משרדי ממשלה שהם לא משרד הפנים. זאת אומרת, חשב שמשרד השיכון אישר חתם, שנתנו זה התחייבות. אז אנחנו יכולים לחכות לעבוד בטור, ייקח עוד 5 חודשים להוציא לפועל.
דיברנו על זה איתו המון פעמים.
דיברנו איתו פעם, הוא אומר, אתם צודקים, אתם לא נותנים, תעשו מה שלך. אגב, אז זו הסיבה, אז כל עוד אנחנו עובדים במסגרת הזו, זה חוסך לנו כמה חודשים, נדמה שגם יש לנו גיבוי של המליאה. כמובן הוא לא רשום, לא צריך להיות רשום, אבל זו התשובה. אז הוא כותב, אנחנו נותנים תשובה. מנגנוני בקרה וביקורת.
זה
המנהלת הרדיון. כמובן, לא יודע למה הוא התעורר עכשיו, כי הוא עשה ביקורת ב-2014, עשה ב-2015. הוא לא ראה את זה. אם הוא היה רואה, היה מבין שהיה פה תהליך מאוד עמוק, רחב של ביקורת, של פיקוח, של מנגנונים, שינויים וכל זה. אבל אמרתי, תשמע, לא נעים לנו, אני לא ראיתי גם אני חייב לכתוב שלא יגיד לי למה לא ראיתי וכל זה.
אבל הוא התייחס לא רק לתרדיון.
זה רק תרדיון.
לא.
זה רק תרדיון.
הוא כותב,
הנה. לא, זה גם החקר, אבל בעיקר תרדיון, אבל זה לא משנה.
לא, אנחנו מדברים איתו.
עכשיו הוא קרא, אבל אני לא שוב
זה בעיקר על זה שהגשנו את התלונה נגד ליאור במשטרה, והוא אמר לי ברגע שהגשתם תלונה היה משהו, אני צריך לכתוב. אמרתי לו, אתה צודק, תכתוב.
הוועדה לענייני ביקורת, טוב, אנחנו מכירים
זה כבר השתנה
אז נשאר לה שהיא תימחק שנה הבאה. והקבוצה השנייה של הדוחות זה מרקב אחת, תיקון ליקויים משנים קודמות.
לגבי המנהל מחלקת נוער, הוא כבר על הסכם חדש שלא החתימו אותו מספר שנים, וגם בארנונה במים
בסדר. בארנונה, האמת שאני לא יודע מה להגיד לו, כבר אין לנו גם כוח
להתפתח. לא, מה? זה קורה.
לא, 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 לא. אם תיכנס לדוח בפנים, אתה תראה שכולם מטופלים.
בסדר.
אז אני משואל אותו, מה? כמה?
אתה במליאה, אתה לא בבית משפט.
לא חשוב, אז זה... בקיצור, אז גם לזה נתנו תשובה, אגב, רובם אפילו שולמו כבר והסתיימו, והם מנגנוני בקרה.
בוועדת רכש, אנחנו אכן
מתאבים
את זה בצורה
מרוכזת. היה מתורד, אגב, גם קודם, רק הוא רצה סוג אחרי של תיעוד, אומר, זה צריך להיות ככה. לא, כי יהיה ככה, יש לך, זה ממש לא משנה, מתאבים, הרכה שזה מתאבים.
אני מבקש, אפשר לשאול?
כן.
קודם כל, לגבי ועדת רכש, אני מתחיל מהסוף, כתוב שהפרוטוקולים שלה היא בטבלת אקסל. למה בטבלת אקסל? למה לא בפרוטוקולים כמו כל ועדה? סתם שאלה להבנת
זה. אנחנו בדרך כלל אנחנו סביב היזמנות שנמצאות ב-EPR ושם אנחנו מספרים ומה שנקרא הם רגיל או שונות, ואז אנחנו רושמים מה אושר ומה חזר למחלקות לבקש אותם להערות, תוספות וכו'. זו הייתה השיטה שהייתה נכונה לשלושת
לנו. אבל בפרוטוקול יש את כל ההצעות שמוגשות לוועדת רכש. מה הוחלט, מי היו חברי הוועדה. אם כותבים פרוטוקול, טבלה זה רק מספרים.
כן, אבל תבין שאנחנו נגישים פעם בשבוע לפעמים.
בוועדת רכש, ועדת רכש זה אנשים.
או שמונה או תשע
הבנות. אבל עזוב, לשאלתך, בסדר, לא עושים לתקן את זה.
בסדר. אני יודע, עדיף צריך להיות בפרוטוקול. אפשר לצרף טבלה עם מספרים, זה בסדר גמור.
אנחנו ראינו בזה פרוטוקול.
מה?
אנחנו ראינו בזה פרוטוקול.
אז זה לא פרוטוקול.
בסדר, אז נתקן את זה. זה טכני לחלוטין.
שאלה נוספת, בסעיף ד' 3.1, לא מופיע במסמך הזה, מופיע במסמך ששלחתם אלינו, יש טבלה, סעיף ד' 3.1,
יכול להיות
מסמך. יש שם טבלה שכתוב שהמשרת היועץ המשפטי לא רלוונטית. למה היא לא רלוונטית?
הוא חיצוני.
כי הוא מה? כי
חיצוני. חיצוני.
עוד הערה בבקשה. רק להבנה שלי. מורן רשום כקיבוץ. למה רשום כקיבוץ ולא כאגודה קהילתית כמו פלך למשל?
קודם כל זה דוח ביקורת, זה לא קשור לשום דבר. מורן בגדול מסווג במדינה כקיבוץ, ותאמין לי שעדיף לכם להיות ככה.
אני לא אומר, אני רוצה להבין למה
הוא מסווג כקיבוץ. לא משנה, יכול להיות לו בפנים כמה אגודות, סיווג שלו נקרא קיבוץ, הוא נהנה מהדברים שקיבוץ נותן.
עכשיו סיווג המוניציפלי.
כן.
עכשיו, שאלה כללית, האם אפשר לחזור למשרד הפנים, וזו גם שאלה למבקר שלנו, או למי שאיתנו מועצה, ולהגיד שהם טועים במינוח שהם בעצמם קובעים. אנחנו לא ועדת ביקורת, בכל הדור שלו הוא כותב ועדת ביקורת.
אם אנחנו ועדת ביקורת... הערנו לו את זה כמה פעמים.
והוא ממשיך לפתור את
זה.
לא, אני שואל, כי הוא
כותב... הערנו על הנקודה
הזאת.
בישיבות שישבנו איתו, אמרנו לו בדיוק, בסופו של דבר מבקר כותב את הדוח, לא אנחנו.
ברור, לגמרי.
תבחינים? טוב. תבחינים. התבחינים לא שונים בהרבה מהשנה שעברה.
לא שונים בכלל. באמת השנה.
טוב. עוד טיפה סבלנות, אין לנו עוד הרבה, אבל יש כמה דברים חשובים
בסוף. אם לא שינו את התבחינים אפשר להשמיע להם.
מה?
אם לא שינו את התבחינים...
רגע, הוא רוצה להעיר עליה.
אני גם רוצה להעיר עליה.
בבקשה. אני רק אגיד שכדי שיהיה לכולנו ככה קל יותר, הדגשנו את המהות של הסעיף ואת הדגש שבו, אם תרצו אפשר לקרוא את כל התבחינים. כן, אבל יש כאן הערה, יש כאן בבקשה.
כן, בסעיף
4. תרד למטה בבקשה. כתוב שם שיקולי הוועדה לעניין היקף התמיכה תתחשב בוועדה ב-א' ב' ג'. עכשיו שתי שאלות לי. שכתוב מספר הנהנים, בין שהערתי את זה גם לפני שנה. למה הכוונה מספר הנהנים?
המשתתפים.
לא, למה הכוונה? שניים? או שלוש? או עשר? למה הכוונה?
כמה שיותר.
איך אתה יודע? כתוב כמה שיותר? אתה אומר נכון.
כן, אבל אולי זה ברור, אבל טוב.
לא, זה לא ברור. אני מבין אחרת והוא מבין אחרת.
אתה מתכוון למספר רב שתתקן את זה למספר רב יותר.
כן,
מה זה רב? זה רב. טובי, מה אתה אומר? זה ניסוח.
של היקפים גבוהים, היקפים גבוהים.
שנייה.
אפשר, מגודל המשתתפים.
יכול להרגע את
הכל. אז הכוונה היא למספר רב.
זה שאלה
שאלה. לא, גם לא תדעך, אל תסנדל אותנו. אל תסנדל.
לא מסנדל, להפך.
לא, בסדר, אוקיי.
אתה להבין.
אז אתה רוצה...
עכשיו, אני מבקש להוסיף, לשקול על שיקול נוסף לתמיכה. זה נאמר מאה פעם, ואני יודע שחלק מהאנשים גם לא יאהבו את מה שאני אומר, ובכל זאת אני אגיד. במשגב יש יישובי פריפריה. יישובי הפריפריה האלה, אני חושב, וצריך להגדיר מי הם יישובי הפריפריה, כמובן.
מה בקטגוריה
של... רגע, תן לי להגיד, לא סיימתי.
זה לא קשור לך.
אבל לא סיימתי, רגע. אתה לא יודע מה אנחנו נגיד. ואני מבקש להוסיף קריטריון לתמיכה. אם השירות המבוקש פה לתמיכה הוא עבור יישובי פריפריה שיקבעו, אז גם אם יינתן להם עדיפות. למה רק כיף השירותים?
כי יישובים לא מקבלים תמיכה.
לא יישוב.
אז על מי?
אם השירות שיינתן ליישובי פריפריה.
נגיד העמותה מסוימת.
עמותה מסוימת.
זה הכוונה שלו.
זאת הכוונה.
זה הכוונה.
לא ליישוב.
לא
ליישוב.
לא למועצה.
לפחות לתת את העניין הזה.
יש בזה משמעות.
אם זה שירות, אני לא יודע למה, לרווחת משהו.
זאת אומרת, שחלק מהקריטריון. שהם עושים מהעבודה ביישובים.
ביישובים, ביישובי הפריפריה שיקבעו. ואז אתה נותן לה את הצם. אתה נותן לזה
עדיפות.
אני מציע שזה יהיה נוסיף להיקף השירותים גם ומיקומם, וזה יהיה בשיקול הדעת של
הוועדה. אוקיי.
ומיקומם.
ומיקומם.
ומיקומם, כן.
אבל אז אתה חזרת לבעיה של המספר. מיקומם, אז תציע למיקומם, בדגש על המספר.
ביחס למרכז המועצה.
לא.
בסדר.
אל תסנדל.
לא רוצה לסנדל. שיש לי קשר
לסנדל.
אז המיקום נותן תשובה?
כן, זה שיקול.
אוקיי, עוד הערות? קבל, הערות כמובן התקבלו ואנחנו נאשר את התבחינים. אני עובר לשונות. ועדת מכרזים, חיה? ממלא מקום לוועדת מכרזים. זה אנחנו צריכים לשאול או שקבעתם מישהו?
לא, לא קבענו, כי יש בקשה להרחיב את זה. אנחנו נמצאים בקטע הזה שכל הזמן יש פה מה שנקרא רצון להרחיב את המספר.
התקבלה בקשה למינוי התקבלה בקשה למינוי ממלא מקום למוחמד אבו דאוף ולרותי יהודה לצורך גיבוי במידה ומתכנסת ועדת מכרזים ומי מהם לא יכול להגיע, ועדת מכרזים לא יכולה להתקיים, ולכן אנחנו מבקשים מתנדב ומתנדבת כמילוי מקום ליתר ביטחון לצורך קיום סדיר של ועדת מכרזים לטיפול השוטף של הוועדה.
יש מתנדבים?
אבל זה לא, אנחנו נצטרך לעשות את זה בשאלות לחברי המליאה, זה לא כרגע, גם לא נמצאים פה הרבה.
אז אתה רוצה
ש... אנחנו נשא את הסעיף הזה ונשאל אחר כך ונעשה את זה כשאנחנו לפחות נביא הצעה. כי לא נמצאים פה הרוב. אישור, אני אלך, יש כמה אישורים פורמליים וגם אישור אחד מאוד חשוב. אישור מנהל בית ספר יסודי מורשת, יש מנהל חדש ברק יצחק כמורשה חתימה לחשבונות הבנק של בית הספר, זה במסגרת הניהול העצמי, חייבים לאשר אותו, רק המליאה יכולה לאשר את זכות החתימה. אני מניח שאין התנגדות שהמנהל יהיה בעל זכות חסימה בחשבונות הבנק של בית הספר. אישור של מוני כדירקטור בפארק תעשיות ברלב. אנחנו נהגנו, וגם השותפים שלנו בברלב, שאחד הנציגים שלנו בדירקטוריון הוא מנהל החברה הכלכלית. ככה זה במשגב, בקרמיאל ובמתי אשר. שי מסיים את תפקידו. אנחנו כמליאה, אני מבקש לאשר את מוני כנציגנו בדירקטוריון ברלב. מאושר, נכון? אחלה. עכשיו נושא קצת שתקשיבו אליי, זה נושא של דירקטוריות. כמו שאתם יודעים, שדיווחתי מספר פעמים, התוקף של מינוי של דירקטור בחברות עירוניות הוא 3 שנים, עם אופציה לעוד 3, ואי אפשר יותר מזה. זה התקנות, למדתי אותן לפחות בחודשים האחרונים. כמעט כל הדירקטורים שלנו עברו את זה מזמן כבר, יש כאלה שמכהנים 15 שנים, 20 שנה, 10 שנים, ואנחנו לא יכולים להאריך יותר. לכן אני יצאתי בפנייה לציבור להציע מועמדויות לדירקטוריונים. עשיתי את זה פעם קודמת, לפני 7 שנים, קיבלנו אז פניות יפות והשלמנו את מה שהיה חסר אז. אז בחרנו 3 מתוך מה שהיה, אבל היום אנחנו צריכים לבחור יותר. קיבלנו הערה נוספת שהוועדה שבודקת את זה, בודקת את היחס של נשים מבחינת הכלל של ייצוג הולם, וגם לא אישרו לנו מספר מועמדים שאישרנו בזמנו, הוועדה לא אישרה אותם בגלל הסיבה הזאת. ולכן חזרנו, וכשפרסמנו את המודעה, כתבנו שיש עדיפות לנשים. קיבלנו 53 פניות, 30 מהם נשים, יחס פנטסטי. הפניות מאוד מאוד איכותיות, אחת-אחת. ואז יצרתי לפחות את המצב. אני נפגשתי עם כל הנשים שפנו מבחינת העדיפות. סיכמתי גם את ההתרשמות, גם מה הן רוצות וגם מה הכישורים. קראת רואי חשבון, עורך דין, יותר בתחום העסקי, יותר בתחום השיווקי, כל אחת עם היתרונות שהיא מביאה. ההנהלה אישרה שרותי יהודה תהיה זאת שתבקר את העבודה. נפגשתי עם רותי בשבוע שעבר וחזרתי ודיברתי איתה היום. הצגתי לה את כל קורות החיים שהתקבלו, כולל ההתרשמות שלי. היא עברה על כל קורות החיים, שעברנו אחת-אחת, זו הייתה ישיבה של כמה שעות, ובסופו של דבר גיבשנו את ההמלצה שלנו שמובאת כרגע, ואני אגיד אותה ואני אענה שאלות ככל שיהיו. לקולחי משגב, קולחי משגב, אנחנו צריכים לאייש 3 דירקטורים חדשים, זה יהיה דירקטוריות. אחת הבעיות אחת שלנו באיזון זה שבמליאה רוב החברים הם גברים, ובדירקטוריונים כולם גברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לאזן את זה על ידי נציגים.
אפשר כל 2 דירקטוריות?
לא, כי יש נציגי מליאה שהם גברים רק, אז היחס המספרי זה לא עובד. בכל אופן, לכולכם משגב, ההמלצות הן... עדנה הררי עם הררית, סליחה, הררי הררית, השעה, עם מתלאל, היא גם מתנדבת הרבה בציבור, היא יושבת ראש ועד ההורים של בית ספר גילון, מאוד, מאוד קואופרטיבית עם המנהלת ועושה המון המון דברים, מה שהכרתי אותה גם קצת מקודם. יש לה תואר שני במנהל סביבתי, ומה שרלוונטי, יש לה עסק עצמאי בתחום חינוך טכנולוגי, והיא עבדה בשירות המדינה בתאגידים עירוני, תאגידי מים וביוב, כך שהיא מביאה ניסיון מתוך המדינה לתחום שרלוונטי לכולכי משגב, וגם זה מה שהיא רוצה כמובן. השנייה, מרווה סוואד מסלמה. אתם תראו ששיבצנו גם מעמדות בדיות. אני חושב שזה נורא חשוב. מרווה היא רואת חשבון, היא עבדה במועצה מספר שנים בגזברות, עד שהרגיש שזה קטן עליה, כן, היא רואת חשבון מוסמכת, היא עובדת כיום כרואת חשבון ומנהלת כספים של חברה בקרמיאל. והיא כמובן מייצגת את הפן החשבונאי שאני עושה, וגם את המגזר הבדואי. בואו נשכח, כל חיים מסגב נותן הרבה שירותים ליישובים הבדואים. ולכן חשוב לנו שתהיה נציגה, ושמחתי מאוד שהיו מספר פניות מהיישובים הבדואים. המועמדת השלישית, יעל בן, יעל היא מהר חלוץ, היא מתחום של המנהל, היא כרגע משנה למנהל בית ספר בקו ג' יורדי הסירה באקו, והיא עוסקת אחראית על כל המנהל התקציב והניהול השוטף של בית הספר, פרויקטי הבנייה שם, טיפול בביטוחים. היא הייתה מנהלת העמותה של העמותה לקידום החינוך במשגב, עמותה שההורים עושים, והיא ניהלה את העמותה, כך שיש חבר'ה שכאן מכירים אותה. והיא כמובן היא רוצה קראת השכלה, היא עשתה קורס דירקטורים, היא למדה מנהל עסקים, תואר ראשון יש לה לפי הדרישות. אלה המלצות שלנו לכל חיים משגב. המלצות לחברה הכלכלית, גם שם יהיה איזשהו ניואנס קטן שתכף אציג אותו. המועמדת הראשונה, רוזט סנטור עם שכניה, היא ראש שטח ברפאל. אני לא יודע להגיד הרבה יותר על תוך רפאל, אבל זה משרה מאוד בכירה, נכון? כן, משרה ניהולית, יודעת ומתעסקת הרבה בתקצוב ובקרה. רגע, אני אמר לי שאני לא, אני עשיתי טעות, סליחה, בלבלתי, תמחקו, אני זה בטיוטות. אני חוזר, והיא הייתה מועמדת ערבית, מועמדת הראשונה אפרת בן חורין מעצמון, מצטער, הזמן. אפרת היא נשיאה של חברה בלבון, חברה שנקראת פלסל, ובתור אישה להגיע להיות נשיאת חברה, לעבוד עם סטף, זה מי שיודע, זה צריך להיות מאוד מאוד טובים כדי להיות בקטגוריה הזאת. אז היא נשיאת החברה מ-2007, מתעסקת כמו מה שמנכ"ל חברה עושה, כן, בכל דבר, ולכן אני ממליץ עליה. השנייה, פדווה בושנק, אתה בטח מכיר אותה, נסלמה, היא עורכת דין. עורכת דין, היא כרגע טובה, חזקה, משכילה מאוד, מסיימת כרגע תואר שני, מתכוונת להתחיל תואר שלישי, פתחה כרגע משרד עצמאי לעריכת דין, והיא לקחנו אותה על המשבצת של מישהו שיבין בצד המשפטי בחברה. והשלישית, אביטל זינגר עם רקפת. אביטל עבדה בבנק לאומי במחלקת הבנייה שלהם, לא אלה שבונים, אלה שמממנים את הבנייה, זאת אומרת להכיר ולעקוב אחרי פרויקטי בנייה שהבנק מממן, כך שיש לה הרבה הבנה גם במימון וגם בעבודה בבנייה, שמאוד רלוונטי לפרויקטים שהחקל עושה. כאן יש רק דבר אחד, היא יכולה להיות פנויה מהראשון לשני 2017, לכן ההמלצה שלי שחגי אפלקר, שהוא רק 5.5 שנים, אז אפשר עוד ככה איכשהו למשוך, הוא יישאר ונעשה את המעבר ביניהם כשהיא תהיה מוכנה. נעשה את זה ככה מתחת לרדאר, כי לא נוכל להגיש אותו עוד פעם לוועדה על חצי שנה, הוועדה לא תאשר את זה, פשוט הוא יישאר עד שהיא תיכנס בפברואר שנה הבאה. החברה האחרונה זה תרדיון. לתרדיון ההמלצה שלנו היא על מיקי מלך. מיקי היא תושבת מצפה אביב, היא מנהלת חברה שעוסקת בציוד רפואי שנקראת הרזי גרופ. היא כרגע במנוף, הם שכרו שטחים, עברו ממצפה אביב, שכרים במנוף. היא מנהלת החברה הזאת כבר די הרבה שנים, לא פשוט, חברה רב-לאומית שעוסקת בתקינה של ציוד רפואי, של מכשירים רפואיים וכן הלאה, מעבירה תקינה בהרבה מקומות בעולם, והיא עוסקת בין היתר בפיתוח עסקי ופיתוח כלכלי, דבר שבהחלט יכול לתרום לתרדיון. אנחנו חוזרים, ואני מדגיש, אנחנו אישרנו בזמנו את שמוליק זילבר מיובלים ואורי אקרמן מרקפת כדירקטורים. הוועדה לא אישרה אותם בטענות של חוסר ייצוג נשי וכן הלאה, אז את זה אנחנו משנים על ידי שמיקי נכנסת. אנחנו כבר אישרנו, זה אנחנו לא צריכים לאשר כרגע, את שמוליק זילבר מיובלים. מבחינת המליאה הם לא עברו עדיין את הוועדה, כי הוועדה החזירה לנו את כל הבקשות שהגשנו ואמרה תעשו סדר, תבואו אליי עוד פעם. כן, אז כרגע אנחנו לא צריכים להחליט שום דבר לגביהם, אנחנו פשוט אומר שאנחנו נגיש אותם עוד פעם. ואחרון, אחרונה, מה? אורי אקרמן. בפועל הם משתתפים בדיונים של הדירקטוריון. בקולחי משגב אנחנו המלצנו בזמנו שאלון יהיה דירקטור מקרב עובדי המועצה. החלפנו, למעשה שאול ואלון התחלפו, שאול עבר להיות דירקטור בתרדיון ואלון לקולחי משגב. בעקבות גם בקשות פנימיות וגם הצורך לייצוג נשים, אנחנו מבקשים להמליץ על תהל פרץ, שהיא בגזברות מנהלת הארנונה, שעובדת עם אלון, שהיא תהיה דירקטורית בקולחי משגב. לתהל יש רקע מאוד, יש לה תואר ראשון ושני כמובן, היא עכשיו משלימה בחינות לראיית חשבון, להיות רואיית חשבון מוסמכת. היא רוצה להתקדם, זה מאוד מעניין אותה. היא פנתה וביקשה, שאלתי את חוות הדעת של אלון ושל שאול והמליצו עליה בפה מלא ובשתי ידיים, ואלון אמר אני מיד זז הצידה כדי שהיא תהיה, והיא על התקן של עובדי מועצה. זו ההמלצה של רותי ושלי. מה? נשארו. אני מבקש את האישור לאשר את ההמלצה שלנו. עכשיו, אם מה שנקרא יש לנו בתור, וזה מה שאנחנו אמרתי לכל אלה שנפגשנו איתם, שאנחנו שומרים את קורות החיים, וכל פנייה שתהיה לנו לצורך באיוש בוועדות דירקטוריונים או ייצוג במועצה, הרשימה אצלנו, שאנחנו יודעים מה העדיפויות, מה רוצות, מה רוצים, ולפי זה נפעל קדימה. אז תודה. הנושא האחרון,
אני לא בטוח שיש שליש, ואם לא,
אין שליש, יש פחות משליש, ספרת.
אנחנו חבר הוועדה לענייני ביקור,
אנחנו נעשה סדר, אנחנו נעשה עוד ישיבה באינטרנט לאישור.
בדיוק, נראה לי
כי אנחנו צריכים גם להעביר את ההחלטה אל הוועדה.
תודה על ההערה. בכל אופן, נושא אחרון, הסכם, אישור המליאה להסכם עם אשכול בית הכרם. אנחנו אישרנו, דיווחנו וגם אישרנו להתקשר עם אשכול בית הכרם בפרויקט פינוי האשפה. בגלל זה המסעית קודם ירדה. עכשיו אני אסוגר לכם את הסיפור. אישרנו מסעית, בחנו את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם כדי לראות האם כדאי לקנות מסעית ולהפעיל בעצמנו, או לעבוד עם אשכול בית הכרם, שיש לזה גם את הערך שלו, שאנחנו משתתפים יחד עם הרשויות שאנחנו חברים באשכול באותו פרויקט. מגוון השיקולים הביא אותנו, והצגנו את זה פה, שאנחנו נהיה חלק מהאשכול בפרויקט הזה, אבל בחלק שאנחנו נגדיר אותו. אז אנחנו מתכוונים לחלק מהיישובים להשתמש בקבלן שהאשכול סגר איתו, והמחירים שם מאוד טובים, וגם לתגבר את נושא הגזם, שיש לנו רק מסעית אחת, להשתמש בשירותי הקבלן, לתגבר את שירות הגזם בתדירות יותר גבוהה ולהגיע ליותר יישובים עם הקבלן, במקום להשקיע כרגע את הכסף הגדול שצריך לקנות מסעית. האשכול דורש שתהיה אישור מליאה ספציפי. גלעד שלח לכם את המסמך, זאת אומרת, הפצנו, שהאשכול הציב את הקיימות ואיכות הסביבה כתחום מרכזי בפעילות. הוא פרסם מכרז לפינוי פסולת מתוך כוונה לנצל את היתרון לגודל. אמרתי, התקבלו מחירים מאוד נמוכים. אנחנו שופטים אותם, בודקים אותם, המחירים באמת נמוכים. אנחנו רואים יתרון בשיתוף פעולה עם האשכול, לכן נחתם הסכם עם האשכול שכולל את פינוי הפסולת מהיישובים בצד העליון של המועצה, ואנחנו צריכים לאשר את ההסכם במליאה. לכן אנחנו עובדים, מבקשים את האישור.
יש איזה משהו לגבי הביוב? גם קשור לאשכול?
לא, הביוב לא קשור לאשכול, אבל אני תכף אענה לך על זה. כן.
חלק העליון זה הרכס שלנו?
כן.
אבל מבחינת השירות זה יהיה אותו שירות?
לפחות אותו שירות, כן. כן, כן, זה ברור, לא צריכים לראות הבדל, לא צריכים לראות שום הבדל.
זה הוויכוח של מי?
מה? שלנו, שלנו, שלנו.
האשכול ושלנו.
האשכול עושה את שלו, אני מדבר עלינו.
גם שלו וגם
אנחנו. בוודאי.
כל הנושא של המחזור יישמר באותו.
כן, 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 כן.
היתרון היחיד הוא לגודל.
כן, בוודאי. שום דבר לא אמור להיפגע ברמת השירות, צריך להמשיך לתת את השירות, פשוט עוד כלי שיש לנו כדי לעבוד איתו במקום לקנות ציוד עוני שלנו. לגבי הביוב ששאלת, אתה מתכוון לאזור בית הקרן, נכון? זה נושא אחר, אני אעבור לזה, זה עוד פתרנו לפני האשכול. בבית הקרן, או בכלל באזור הזה, הוקם תאגיד שנקרא מי גליל, שהוא מגלגל את סכנין, נערה בדיר חנה, מג'ד אל כרום, דיר אל אסד, ברנה, רמי, נחף, כל היישובים כאן. אנחנו עבדנו יחד איתו, וזה היה אפילו יוזמה שלי ושל ברוכות בזמנו. מי שנוסע היום לכיוון בר לב, תסתכלו קצת צפון, אתם תראו על ההר עבודות. נכון. עושים שם, קודחים שם מנהרה, שתיקח את הביוב בגרביטציה מהחלק העליון של היישובים האלה, של דיר אל אסד, בן, מג'ד אל כרום, רמי וכן הלאה, ותיקח את זה בצינור בגרביטציה, בשיפוע מתון, עד למטש למטה. לצורך זה היה צריך לחצוב מנהרה די ארוכה בעוקף שסוגר את זה, והמנהרה כרגע בביצוע. זה פרויקט של בערך 50-60 מיליון שקל. המדינה מממנת את זה, זה מה שהצלחנו לעשות. זה כמובן יהיה בתחזוקה של מי גליל, אבל מה שנקרא, גם על זה חוק ההסדרים עושה משהו, אז אני לא אכנס לזה. ברגע שזה יתחיל לעבוד, אז כל תחנת השאיבה שזה מה שהיה מתקלקל והביוב היה זורם לנחל, מיותרת, כי זה פשוט זורם למטה. זה לא אומר שלא יהיו תקלות, כי חלק מהבעיות שם זה שמערכות הביוב והניקוז לפעמים מתחברות ויצטרכו לעשות הרבה עבודה כדי להפריד אותם, אבל לפחות הנושא המרכזי שהתחנה הייתה מתקלקלת חדשות לבקרים לא יהיה יותר. אז זה חלק מהתשובה, אבל זה כבר ממש ממש בביצוע. טוב, לא נשאר לי להגיד תודה רבה ושנה טובה.
שנה טובה, שנה טובה.